עכשיו ב-103 FM ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק. שלום לכם וערב טוב, יש לנו הרבה סחורה היום, 12 משחקים בקדם מונדיאל, כל המשחקים בשידור, אני ממליץ לכם על ערוצי הקיבוץ, גם ערוצי ספורט אחת, גם ערוצי ערוץ הספורט, יש לנו גם את הליגה הלאומית בכדורגל אצלנו, מחזור שני, הרי המשחק שלנו זה ממש שלנו בני יהודה מול הפועל רמת גן, שידור ישיר בחמש סטארס.
יש לי בקשה.
נו?
לרחם.
מה?
לרחם.
נו.
לרחם, חבר'ה. הגלגל מסתובב. לא לפרק. לא לפרק.
יהיה בסדר.
בני יהודה מצב קשה. לרחם.
קשה. הבנתי.
התחילו בהפסד, נו, מה לעשות?
ואתה התחלת בטקו שעוד רגע הפסד.
זה הבדל של נקודה.
כן. בכל מקרה, יש גם משחק של הצעירה עד גיל 21 במוקדמות היורו שלה, מול הונגריה. בקיצור, הרבה סחורה. אבל אתמול היה אירוע, ואני באמת רוצה לקרוא לך, אתה יודע, ציוץ שמשך לי את העין המתפקדת, אוקיי? אחרי המשחק, אוקיי? גדול הכובשים, את הציוץ כתב הנר חיים, גדול הכובשים קובע את אסי במשחק נגד נבחרת, שהשוער שלה הגיע למשחק בלימוזינה, בתור נהג. המאמן שלה מצליף בישבנים של מאגרים ארמנים בחמם טורקי, והיא משחקת בקופסת גפורים שגורמת להצטדיון היהודה להיראות כמו המרקנה. ערן זהבי שובר מוסכמות, זה הסיפור של ערן זהבי, זה הסיפור של כולנו.
מי כתב את זה?
בחור בשם הנר חיים, הוא באר שבעי. איש תקשורת באר שבעי.
לא אמור להכיר.
לא, אתה לא אמור להכיר.
הבנתי. אז אני רוצה להגיד לך...
הסיפור של כולנו.
כן. נניח שאני מקבל את מה שהוא אמר.
זה
קצת הפתיע אותי, אני אגיד לך את האמת. אתמול פתחתי טלוויזיה, ואנחנו שיחקנו נגד דייגים, ועשר דקות לא עברנו את החצי. ואז אמרתי, אנחנו הולכים לחטוף רביעה, הלכתי לקרוא ספר. אבל הפכתי לאוהד, תקפו אותנו גלים גלים.
גלים גלינקה?
גלינקה.
אגב, ספר, אני אמיץ לך לקרוא את הספר של רוביק דנינוביץ', ראש עיריית באר שבע.
באמת?
כן.
אני אקרא?
התחלתי.
ופתחתי הטלוויזיה בסוף, בואי נעזר, אנחנו נצחנו 4-0.
כן.
בינינו... אם לא זה אבי, שם את הגול הזה, אני לא יודע איך המשחק הזה מתהפך, אבל, אני רוצה להגיד לך, הפכתי לאוהד שלי פארון.
תגיד...
כבשו את ליבי.
כן, יש לא? בה משהו. מש, יש בה משהו רומנטי.
אם הייתי יכול, זה... אם הייתי
כן,
יכול,
כן.
הייתי מחתים
מישהו... היית קונה מנוי לנבחר על המשחקים שלהם.
לא, אבל הייתי מחתים את ההוא עם החצצרה. בואי נה, 90 דקות הבן אדם לא הפסיק לחצרץ.
לא,
אין הם, דבר כזה.
על אף שהם 50 אלף, אולי פחות, לא ספרו אותם לאחרונה.
זה מה יש?
כן, כן. זה... הספירה האחרונה ב-19 של הבנק העולמי, הם חושבו לפי 46 פלוס.
מזכיר ככה את מכמורת בימים הטובים. כן. כפר דייגים
אבל,
כזה.
אבל הם מאוד לאומנים. שלא, לא תחשוב אחרת.
מה נשאר להם לעשות? אני זהי באמצע האוקיינוס שם.
בסדר. בכל מקרה...
מה, אין לך אף מילה להגיד על הנחיתה?
מה שומעים? די, אפילו אין לה.
תהיה מקצועת.
תקשיב, גם הזה, גם השחקנים...
שעתיים לנחות מפאר?
גם השחקנים, אתה יודע, שדיברנו איתם כאלה, אף אחד באמת, נו, זה פה...
לא, לא עברו להם החיים לפני העיניים?
פרימו עשה זה... לא, לא, המטוס לא זז. הוא רק לא יכול לנחות בגלל הרפל.
בגלל הרפל.
זה הכל, לא קרה לו כלום. לא היה להם כיס אוויר.
עשו מזה סיפור, כאילו F-35.
זה פרימו, פרימו, שמה, יו, וואי, מה קרה? אבל חוץ מזה הכל היה בסדר.
התאוששנו.
התאוששנו מהר. תגיד לי רגע דבר אחר, איך אתה חושב אתמול, באמת אחרי כיבוש השער הראשון של זהבי, מתוך השלושה, חש אלון מזרחי?
פנומן. איך חש אלון מזרחי?
שאתמול הוא עלה אגב ל... ראש, זאת אומרת, הוא המבקיע הישראלי הבולט ביותר. מזרחי הוא מלך שערי הליגה, אבל...
באוברול זה...
באוברול זה, זה, כן, זה אבי. כן.
אני הייתי נותן לו הצעה. דרך אגב, עורכי דין לוקחים על זה הרבה כסף.
כן.
שתוק.
הוא שותק, הוא לא מתראיין.
הוא צודק.
היום, היום בערב הוא...
מה שהוא יגיד, הוא יצא לא טוב.
אז אני אומר לך, היום בערב, באולפן של...
היום מזרחי.
בקיבוץ של הליגה הלאומית.
סופר סקורר. אין מילה רע, תותח, מה לעשות? נפל עליו רן, רן זהבי. אתה מכיר איזה שיא שמעולם לא נשבר?
לא, הוא טוען שבאמת יעשו להכיר, זאת אומרת שהוא עוד דיבר, ושרן התחיל לטפס. מזרחי אמר שזה בכלל לא עומד בקריטריונים של מלך שערים, כי קודם כל הוא מלך שערי הליגה הישראלית, עם 207 שערים מזרחי. נכון?
מאחור.
זה הוא עשה אפשר לקחת בנו.
מאחור.
ודבר נוסף...
זה אבי דרך אגב, אין סיכוי שישבור את זה.
לא.
כי הוא לא יחזור לפה.
לא, הוא יחזור, אבל לא ישבור. אני לא יודע אם מישהו אחר ישבור את זה בקרוב.
אוקיי.
אבל הוא אומר שבליגה הסינית, שאם אני לא טועה, שם זהבי הבקיע 120 שערים, אני זוכר נכון?
מה?
מתוך הכמות שלו.
בוא נגיד שזה...
לא צריך לספור את זה. לא צריך לספור את זה.
אפשר להוריד פנדלים, אפשר להוריד הרבה, כל אחד נשים כוכבית.
אז נוריד גם את הליגה ההולנדית, כי זה לא משהו.
אני לא יודע, כולם צודקים, רק עדיף לשתוק. לשתוק! אתה יודע, תן לשערים שלך, היית גדול, תן לשערים לדבר בשיחה. כשהוא מתחיל לדבר, זה יוצא, נראה לא טוב.
כן.
המשכיל בעת ההיא... אידום.
כן, מה שאומרים, ואותם שפתיו נבון. טוב. אורחים מפיקים, שר פלסלר ומלי בנימינוב, אחראית על השידור ב-103, מעיין לויטין, בצפון, 104.5, בני אלפרין, האורחים בדיגיטל, רעות מתתיהו, רעות מתתיהו ארגון, ויעל טלמן, ומאור רטה, אנחנו בכל המדיה החברתית, גם באפליקציית חמל, בפיד ספורט, בשידור ישיר. אנחנו מתחילים עם אורי אוזן, אחד שמין כדורגל בניגוד אלינו. ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי חברים, ערב מצוין, מה שלומכם?
חיים בצניעות, אז אתה האיש, מה שנקרא, שהביא לאומה את הבשורה.
אתה לא היית מחתים את לא היית מחתים את ההוא עם החצצרה?
את מי מהם? זה שצבעת הפנים? זה עם הקרניים?
לא, תשמע, היה אחד נתן שם שעה וחצי ללא הפסקה, זה היה גדול.
הם חזרו אחרי הרבה זמן למגרשים, אתה יודע, זה היה המשחק ראשון שנחזר קהל ביפרו, התגעגעו, נתנו בראש.
יופי.
התוצאה לא עניינה אותם, אתה יודע, הם באו...
כמו שצריך.
כן, באו ליהנות, לחגוג, לפרקים
את
השחקנים שלהם, כן. ואני חושב שהייתה חוויה נחמדה מאוד לשחקן הנבחרת שלנו שם.
כן.
מכל הבחינות שאפשרנו.
תגיד, לפני שנה נדמה לי, אנחנו הסדנו לנבחרת הצעירה שלהם?
נכון.
1-3.
1-3, וגם מכבי חיפה, למה הולכים רחוק? מכבי חיפה הפסידה לתור שוון, 1-0, באותו מגרש. הנבחרת הצעירה לא שיחקה באותו מגרש, דרך אגב, שיחקה במגרש אחר בתנאי רוח וערפל. כן, אני חושב שהנבחרת אתמול באה 10 דקות ראשונות עד גמגמנו, אבל הנבחרת באה עם תוכנית משחק ברורה, באופן מפתיע, דווקא אנחנו עקצנו את השער הראשון במתפרצת, אחרי שהם פתחו טוב. היה טבעי שנפתח קצת מאוסס גם בגלל שזה משחק חוץ, וגם בגלל התנאים שם, של המגרש הסינתטי והרוח. אבל אתה יודע, יש לנו שחקן אחד שאין...
אולי אבל צריך לאמץ את הקטע הסינתטי, כי באמת...
לא, 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 לא.
רגע, בחורנו תקפו גלים גלינקה, אתה יודע, אחרי השער הראשון, דקה 13...
אם בחורנו ישחקו באופן קבוע על סינתטי, לא היה להם ברכיים. שום בחורנו, שום, זה מגרש שלא...
לא ראוי.
בגלל, לא, לא. וגם לנוער הוא לא ראוי, ואני מקווה שגם בעניין הזה התאחדות חשבה על זה ותטפל, אבל שם יש, אין תנאים לגידול דשא, אז אי אפשר כנראה, וזה התנאים שיש. התנאים היו לשתי הנבחרות. אנחנו נבחרת יותר איכותית, בטח בחלק הקדמי. חושב שבאמת היה ניצחון חלק אפילו באופן מפתיע. אתה יודע, אפילו יותר טוב אפילו מהציפיות, גם סקוטלנד ניצחו אותם 4-0, אוסטריה התקשו נגדם, נקלעו לפיגור, חושב שעברנו את זה בצורה חלקה, ושוב, יש לנו שחקן אחד, שהוא רמה טופ עולמית בתפקיד שלו, ואתמול הוא באמת בא בהופעה, עוד אחת מההופעות הנהדרות שלו בתקופה האחרונה, ומאז שהצוות האוסטרי פה, הוא עושה דברים שמעטים מאוד עושים, אתה יודע, אולי, תראו, אני לא רוצה להגיד שמות גדולים מדי, אבל... הוא עם הגדולים ביותר ברמת הנבחרות בשנתיים וחצי האחרונות מאז שהצוות האוסטרי פה. וזכינו, רק, אתה יודע, הוא עוד מעט זה ייגמר, אבל אני מקווה שהוא ימשוך את זה כמה שיותר. כל עוד הוא בכושר טוב, הנבחרת שלנו, יש סיכוי להתחרות על מקומות 2-3, אבל זה באמת, זה התלות בו היא מאוד מאוד גדולה.
מה זאת אומרת, מה צריך לנו סיכוי? אתה צריך לנצח את אוסטריה, ולהביא לפחות טקו בדנמרק.
לא, 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 דנמרק כולם יפסידו, ובכלל זה לא אותה רמה. דנמרק היא שווה רק מהצד ההפוך ליפארו ולמולדובה. אני לא רואה שום סיכוי שנשחק מנצח, נביא נקודה נגדם. זו נבחרת שראינו אותה פה בארץ עם עליונות יוצאת דופן, ראינו אותה ביורו מגיעה לחצי גמר, ראינו אותה אתמול, אתה יודע, בכלילות ממש מדלגת על הסקוטים, כאילו, אתה יודע, זה עוד איזה טיול בפארק, בפארק אין, אז נבחרת מאוד מאוד חזקה.
גם אנחנו צריכים, גם אנחנו צריכים להיות שם, שלא יש לי גם לנו.
לא, אנחנו נפסיד שם סביר להניח, אתה יודע, זה משחק שאין מה להפסיד, אתה יכול לגנוב טקו פעם ב-20 משחקים, לא רואה את זה קורה במצב ביטחון עצמי מדהים. מה שכן, מול אוסטריה יש לנו באמת הזדמנות, מעבר לעובדה שניצחנו פה פעם האחרונה 4-2, זה יהיה באותו איצטדיון, זה היה רק לפני שנתיים, הם מגיעים מאוד חסרים, מאוד חסרים, ובטחו שוב לא טוב את הטורניר הזה, ועם בלי 4 שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, כולל הקשר הכי טוב שלהם שעכשיו עבר לביירן מינכן, אני חושב שמשחק הזה הוא הזדמנות לנבחרת, כי באוסטריה אני לא רואה אותנו מנצחים.
אז אתה רואה אותנו, אתה רואה באמת, אתה רואה אותנו כאן פייבוריטים במשחק בשבת?
לא, לא, פייבוריטים בשום פנים ואופן לא, אתה לא יכול להיות פייבוריטים.
לא, אמרת לי, חסר להם 4, פתחו לו טוב, נתת לי את כולה.
לא, אבל יש להם 20 שחקנים שמשחקים מהבונדסליגה דרך ליגה איטלקית, ובטופ 3 ליגות באירופה, אתה יודע, אנחנו לא שם, אני מקווה שנהיה שם עוד כמה שנים, אנחנו כרגע לא, אבל עדיין, ברגע שנבחרת חסרה, סתם את הדוגמה, מרסל סאביצר, של ביירן מינכן, שהוא באמת שחקן ברמה מאוד גבוהה, והוא בנבחרת בנקר, הוא גם הבקיע נגדנו במשחק בווינה, אז זה משמעותי, שחסכה את המגן שלה, המגן הימני ליימר, זה משמעותי, והיא גם לא פתחה טוב את הטורניר הזה, אתמול התקשתה מאוד מול מולדובה, יהיה פארו, מתחילו את המשחק לא טוב, ונקלו לפיגור, דנמרק פירקו אותם 4-0 בבית, עכשיו שהם באים קצת בביטחון קצת פחות טוב, למרות שהיה להם יורו לא רע בכלל, ועדיין יש להם שחקנים טובים, אבל בבית שלנו, ואני מקווה שיהיה הרבה קהל, ואני גם מקווה מאוד מאוד שהקהל, אתה יודע, יש, אתה יודע, שני מוקשים בנבחרת שיכולים קצת להעיב על האווירה, אני מקווה שהם יתעלמו מזה וישימו את המטרה הגדולה מעל הכל, לעודד את הנבחרת, לעודד את השחקנים שבאים לתת הכל בשביל שיהיה לנו קצת נחת.
איזה רגע, איזה מוקשים?
מונס דבור.
מונס דבור ועומר אצילי. עומר אצילי הסיכוי ששחקו מאוד נמוך, אבל מונס שאתמול היה מצוין.
אז למה לעשות רעש כזה גדול משחקן שבקושי משחק?
אני מסכים איתך.
לא, אבל לגבי מונס מבטיחים פה.
לא, אני מדבר על אצילי.
לא, הוא מדבר על אצילי ואני מסכים איתך. אני אסביר לך, לגבי אצילי גם אני טעיתי. קודם כל, בשיטה שהמאמן הזה משתמש, 5-3-2, הרי דיברנו כל מיני על רפאל, אבל אין לו מקום בגלל המערך. הרי אצילי זה רפאל עובדו זה עכשיו משחק באמצע, אצילי הוא שחקן כנף שבשיטה הזאת אין שחקני כנף, אפילו שהבדה נכנס, הוא נכנס כאחד מהשלישייה באמצע. אתה יודע, אצילי אתמול התחמם בסוף לא נכנס. אני חושב שאם אצילי אבא בסיטואציה של דאבור, אז אולי היה שווה לנבחרת להילחם עליו, כי באמת אין בלתו. אם הוא שחקן רוטציה ושחקן, אתה יודע, סוף סגל, אני חושב שאולי היה צריך לחסוך גם ממנו אפילו. את כל האירוע הזה, אבל אתה יודע, אולי לרוטנשטיין יש תוכניות אחרות, והוא יכול לרוצה להפתיע איתו, מה שקשה לי להאמין, כי אנחנו רואים כמה הוא סטגמטי בדרך שלו, אבל שוב, אני מקווה שהקהל ישים את הדברים האלה בצד, אני חושב שהנבחרת, יש בה המון שחקנים, באמת, אנשים, שחקנים איכותיים, ילדים באמת טובים, שעושים הכל כדי שהנבחרת תצליח ולשמח פה את האנשים.
תגיד, גם מנור סלמון הוא שחקן כנף.
שחקן אדיר, כן.
יפה, עכשיו, כשהוא משחק, הוא התחיל באמצע, עבר לימין, ואחרי זה למקום שהוא בדרך כלל בשמאל. האם השינויים האלה הם שינויים שמאמן מזיז אותו? האם זה שינוי של שיטה? האם, או שנותנים לו חופש שישחק איפה שהוא מרגיש?
אני חושב שבהתקפה, קודם כל אני צריך לשחק סוג של 5-3-2 עם שני קשרים אחוריים, פרץ ונטחו, שדווקא אתמול נטחו היה זה שרץ טיפה יותר קדימה, בגלל שהוא שיחק בצד כביכול של סולומון שבורח יותר לקו, כי זה הפוזיציה הטבעית שלו. אני חושב שבונים תבניות התקפה כדי שסולומון יברח לאזורים שהוא מרגיש בהם יותר נוח. מבחינה הגנתית הוא חוזר לאמצע לעמדה. שוב, זה לא אידיאלי, לא לסולומון השיטה הזאת, לא לעבדה. אבל היא כן נבנתה מראש עבור מונס דבור ואירן זהבי, שכשהצוות האוסטרי הגיע לפה, אלה היו שני השחקנים הכי, הישראלים הכי טובים. וסביבם וסביב שני המגנים דאז, אז היה טוואטחה, היום הוא כבר לא רלוונטי, ודאסה בנו איזושהי שיטה כדי שתתאים למה שהיה אז.
יופי, עכשיו תסביר לי.
עכשיו זה פחות, עכשיו זה קצת פחות מתאים.
רגע, רגע, הזכרת את דאסה. אלי דאסה אתמול שיחק נגד אוויר. השחקן ששומר עליו, שהיה אמור אולי לשמור עליו, היה 5 מטר ממנו, הוא עמד חופשי.
אתה יודע שהוא היה ישראלי.
רגע.
שקי נילסן, ישראלי.
לא יודע.
כן, ציוני יקר, נבחן אפילו בהפועל פתח תקווה ב-2017.
אוקיי.
הוא לא מגן דרך אגב, הוא קשר, אז כמו שראה, בוא נה, אתה מבין כדורגל.
רגע. עכשיו...
לא, ישם מישהו לידו והסביר לו.
אוקיי.
העתקתי מעקוף. תשמע, המשחק בנוי על זה שהוא מרים כדורים, והוא אתמול, לדעתי, הרים 20 כדורים, אחד לא היה מכוון. בלי הגנה, עמד לבד. איך יכול להיות דבר כזה? שחקן משחק בליגה ההולנדית.
ומשחק מצוין.
משחק מצוין.
נכון, קורה. וטוב שזה קרה מול אי אפרו. כמול אוסטריה לא היו לו 20 כדורים. במקרה הטוב יהיו לו 2, והוא יצטרך לפגוע או בזהבי או בדאבור, או בדור פרץ אם יבוא מקו שני. אתמול זה לא היה משחק טוב לדסה, לא היה משחק טוב לדור פרץ, שהוא היה בסדר, אבל הוא לא בלט. לא משחק טוב מספיק לסולומון למרות הבישול, אתה יודע, יכל להתקיע אתמול בקלות שער או 2, אבל מול יפר הוא היה לנו שחקן אחד שהיה מעל המשחק. מול אוסטריה אנחנו נצטרך 7-8 שחקנים שיהיו מעל הרמה שלהם ברגע האמת. דסה מול אוסטריה, האם הוא יקבל שתי הזדמנויות כאלה להכניס כדור, הוא יצטרך לפגוע בשחקן.
אז בוא נדבר רגע. בוא נדבר רגע על חלוקת כוחות. יש לנו 3 משחקים, נכון?
אכן, 3 משחקים.
יפה. יש לך משחק, אתה מוביל כבר 2-0.
למעשה, אריה, יש לך משחק אחד. המשחק מול דנמרק?
אין בעיה.
אין לך סיכוי. אתה צריך להתעלם ממנו.
לא, אבל אי אפשר.
אתה לא רוצה להתעלם.
זה משחק
שאתה מנסה. לא, אתה צריך לשים את כל הז'יטונים על המשחק מול אוסטריה.
עזוב, זהבי.
רוטינשטיינר אתמול, אמר אתמול שהוא רצה להוציא את זהבי, אבל אני חושב שדווקא זהבי זה...
אורי, אתה לא תגיד אף פעם לקבוצה שלך, בוא נוותר. אז בוא נגיד, יש לנו... רגע, יש לנו אבל 3 משחקים. שאתה מוביל כבר 2-0, ואתה שולט כבר במגרש. האם לא נכון להוציא, בשביל מה לבזבז עוד 45 דקות, שחקנים, עזוב, זה אבי רוצה להבקיע עוד שערים, יאללה. אבל יש עוד שחקנים, על הספסל יש לך שחקנים לא רואים, למה להחזיק אותם, למה להכניס תהיה לבד 5 דקות לעשות?
אני חושב, קודם כל, ב-2-0 פחות, ב-3-0 אני מסכים איתך, ב-3-0 הגיע ב... תחילת המחצית השנייה, אני חושב שאולי רוטנשטיינר קצת יתעכב בחילופים, כי גם הרצף של המשחקים הוא לא תוך 7 ימים, הוא תוך 6 ימים 3 משחקים, ובטח המשחק הבא הוא המשחק הכי חשוב מול אוסטריה, 3 ימים פלוס טיסה מ-FRO, שהיא לא טיסה פשוטה. אני חושב שכן, יכול להיות שהוא, אתה יודע, היה צריך טיפה להזדרז עם החילופים, לתת יותר דקות לאבדה, יותר דקות אולי לווייסמן, היו עוד שחקנים על הספסל, לא היו חסרים שחקנים טובים על הספסל,
נכון.
שלא משנה אם היו נכנסים, אם הם היו נכנסים בוודאי לא היה קורה שום דבר רע. זו ההחלטה של רוטנשטיינר, אני מקווה שהשרירים של השחקנים שלנו יחזיקו מעמד, בטח השחקנים הבכירים, והם יהיו מספיק חדים מול אוסטריה. לגבי המשחק מול דנמרק, אמרתי לך, אם ננצח את אוסטריה, מבחינת המטרה בשלושת המשחקים האלה אפשר סמן וי גדול, אתה רוצה לדנמרק בלי לחץ. מה שיש שם נרוויח. ומבחינת הרגליים, כמובן, ירצה לשמור על השחקנים. מול אוסטריה, אנחנו צריכים לתת כל מה שיש לנו. אני מאמין שהוא יעשה 2 שינויים בהרכב, או 1 או 2. אל חמיד, לדעתי, או אופרי ארד כן ישחקו. אולי עוד שינוי באמצע, אבל מעבר לזה, אתה תראה הרכב די דומה למה שפתח מול יפרו.
יפה.
אני מקווה שזה יספיק.
כן, בוא נראה באמת, אחרי שבת נהיה יותר חכמים, זה עדיין בשנה הישנה.
אם לא נדבר עד אז, שיהיה לכולם, שיהיה לכם שנה טובה וחג שמח.
כן, קודם כל, שנה טובה, אורי, חג שמח, ובשורות טובות לך ולכולנו.
יאללה, בשורות טובות. יאללה, סופש, להתראות,
חבר'ה. ביי, ביי. עוזי דן, ספורט, הוא לא על הקו. טוב, תגיד, יכול להיות, אני פה מקבל כל מיני פושים שלא הייתי מעודכן, אבירם זליקוביץ' מודיע על פרישה ממשחק.
וואלה.
כן, כי אני רואה פה שבאמת... קיבלתי פה איזה פוש, שהוא מודה לכל שחקן בני הרצליה, רק נאמר, שבאמת החליט ש... אתה יודע, זהו.
יש לך שאלה.
הגוף כבר לא יכול לעשות מה שהראש והלב...
נו, אז יאללה, יש חיים אחרי כדורסל.
נכון.
תגיד, יש לי אופציה לשני כרטיסים לסמי אופר, מוצאי שבת.
כן.
ואני אומר לך, אני רואה מה קורה במגרשים, ואני לא נראה לי שאני אקח את הסיכון הזה. כמה שערים יש בסמי אופר?
לא יודע.
הרבה.
כן, אבל...
פותחים איזה 2-3, כן. דוחפים לשם את כולם. למה?
אני מאז הקורונה לא הייתי...
לא מתקרב.
לא הייתי באצטדיון.
אני אומר לך.
אבל יש כאלה שזה
בדבר. למה לא לעשות חוקים פשוטים? אחד, חייבים לפתוח...
הייתי במשחקים בסמי אופר.
לא, בסדר. הייתי במשחק בזמנו נגד סלובניה. תשמע, אחד, חייבים לפתוח את כל השערים, שתיים, מותר למכור חצי מהכרטיסים, שזה יכול להיות גם הרבה, ושני אנשים לא יושבים מחצה אליה שני צמוד. וזה הכל.
כן, אנחנו תכף נצטרך לדון מזה עוד כמה ימים, כפי שאני קורא את הרוחות הנושבות בסביבה. אסף כהן, ספורט החי, אתה אהלן, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אהלן.
בוא נדבר באמת על מוקדמות המונדיאל. יש חגיגה, חבל על הזמן. היום זה בערוץ ספורט אחת, ערוץ 51, החל מ-9:35, 9:45 מתחילים המשחקים. מה אתם מתכננים?
מתכננים הרבה כדורגל טוב, כמו שגם ראינו אתמול, המון גולים. אתמול היה קריסטיאנו רונלדו, היה הרבה דרמות, והיום מגיעות הנבחרות הגדולות, כלומר אם זה אנגליה, איטליה, ספרד, בלגיה, באמת כל השמות הגדולים, והיה לנו לפני רגע את היורו, וכבר אנחנו ממשיכים עוד פעם עם הנבחרות האלה, שרובן אני חייב להגיד לא השתנו יותר מדי, בטח הנבחרות הגדולות, מאוד מזכירות את הנבחרות שהיינו ביורו, אותם מאמנים, אותם שחקנים, בוודאי איטליה, ספרד, אנגליה גם בלגיה, כמו שאמרתי קודם.
כן, אבל אתה יודע, היורו זה כבר היסטוריה מבחינת השחקנים, חזרו גם לליגות, החל מאמצע אוגוסט.
ועכשיו זה כבר מוקדמות למונדיאל.
מונדיאל אגב שיהיה בנובמבר הבא, נכון? נובמבר הבא, 22 בקטר.
בקטר, כן, שיהפוך את כל העונה הבאה. בעצם בגלל שהמונדיאל יערך בחורף, אז יתחילו את העונה הבאה מוקדם, ואתה עושה פגרה באמצע. ובניגוד ליורו, ששם בעצם יש מוקדמות שכמעט כל הנבחרות עולות, או הגדולות יודעות שהן עולות בטוח, אז במונדיאל הסיפור הוא קצת אחר. יש 10 בתים, 10 הראשונות מבטיחות את העלייה, ורק הן מבטיחות את העלייה, והנבחרות שבמקום השני הולכות לאיזה פלייאוף, שמתוכו בסופו של דבר רק 3 נבחרות נוספות מצטרפות, אז בעצם פה כל משחק הוא די משמעותי, אתה לא יכול ככה לוותר או לזלזל, נגיד יש את המשחק הזה בין שוודיה לספרד, זה משחק מאוד משמעותי, אם שוודיה פתאום מנצחת את ספרד, ספרד נמצאת במצב לא נעים, מאוד בעייתי, שהיא כבר מתחילה לרדוף, וככה עלולה להיות בספק למונדיאל, אז בכל המשחקים האלה, אתה יודע שהנבחרות האלה באות כמו שצריך, ובאות ברצינות מלאה.
מה, איזה סיכוי אתה נותן לשוודים?
לשוודים אני תמיד נותן סיכוי, כי השוודים, אין שם שום דבר יוצא דופן, בטח בלי זלטן, אבל תמיד זה נבחרת חזקה, אתה יודע מראש, אתה תקבל עם ה-4-4-2, ונבחרת מאוד נחושה, והגבעות לרחבה, וחלוצים בתוך הרחבה, שאת הגול שלהם הם יציגו. מה יהיה בצד השני? לך תבקיע להם גול, לכן... ברור שכפרד פייבוריטית, אבל יהיה להם מאוד מאוד קשה נגד שוודים.
איזה סיכוי אתה נותן להונגריה מול אנגליה?
שם הרבה סיפורים זה מסביב לכדורגל. אנחנו מכירים את כל הסיפורים בהונגריה, עם החוקים שם שהממשל שם הוציא, שמגביל את הקהילה הלהט"בית, ויש מחאה מאוד גדולה מצד מדינות כמובן אחרות. האנגלים היום הודיעו כבר שהם כמובן קוראים ברך לפני, כמו שהם רגילים לעשות באנגליה, ומצד שני הרבה מאוד מקרי גילוי גזענות בהונגריה. היה איזשהו איום שאם יהיה שם גילוי גזענות כלפי שחקנים כאור בנבחרת האנגלית, שיכול להיות שהאנגלים ירדו מניכר הדשא, אני מניח שזה לא יגיע לזה.
חבל שרק יכול להיות.
כן, בדיוק. כי תמיד זה נגמר באיומים האלה, עד שזה קורה
בנבחרת. הנבחרת הראשונה, באמת, במוקדמות או בטורניר עצמו, שתרד מהדשא, עם קריאות גזעניות, תשנה את כל חוקי המשחק.
כן, ממש, אתה זוכר עוד, זה היה ב-2005-2006, סמואל אתו בליגה הספרדית,
נכון, משהו חבל, כן.
שהוא איים לרדת, ואז ובסוף הוא לא ירד מהדשא, הוא החליט להישאר. רייקרד שהיה מאמן שלו, שבעצמו היה כאור, אז הוא אמר לו, אם אתה יורד, אנחנו כולם יורדים איתך, אבל בסוף הוא נשאר והבקיע וניצח את המשחק, אבל באמת, מה שחבל זה שזה נשאר תמיד בגדר איומים, ולא הולכים עם זה עד הסוף.
למה שאלתי אותך מה הסיכויים? כי עוד מעט יש פינת ווינר, ואני צריך לאמר על המשחקים
האלה. אנגליה והארי קיין, אל תחפש שם את ההפתעות.
אוקיי. טוב, אנגליה, אתה יודע, מה שהיה ביורו זה קורה פעם, כמה שנים עברו מ-66?
לא, הם היו כבר אחרי זה בחצאי גמר יורו וכאלה, זה לא...
55 שנים, בטח.
אבל הם יחכו קצת, זה בסדר.
כן.
תשמע, בשיקגו חיכו הרבה שנים בשביל תואר, אתה יודע, מאז...
זה אמור לקרות כי זה היה גם אצלם בבית והכל היה מוכן, אבל
כן, תמיד זה מוכן,
כן, אצלם זה תמיד מוכן וזה לא קורה, אבל בסופו של דבר הם הפסידו בגמר בפנדלים, אז זה לא שהם לא רחוקים.
לא, הם לא רחוקים, רק שיגיעו קודם לחצי גמר בקטר, אני רוצה לראות.
טוב, בשביל זה צריך קודם לעלות לשם ולנצח היום.
יפה, אסף, המון תודה.
תודה רבה,
תתראות. ביי. אנחנו עכשיו עם עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
בואו באמת תספר לנו את כל, מה שנקרא, כל 111 השערים של רונלדו, שאתמול הפך למבקיע השערים הבכיר בקטע הבינלאומי של נבחרות, עבר את הלידאי. ובאמת תשחק אותה במשחק מול אירלנד, הכל קרה ממש בשביל הסיום.
צריך להגיד שהאלידה האיראני כמובן, וגם בצמרת לפניו, היו מצרים, מקסיקאים וכו', זאת אומרת, הכובש השערים הגדול האחרון ברשימה הזאת מאירופה, זה פרנץ פושקש, עם 89 שערים ב-83 משחקים או משהו כזה, או שמו הפוך. זאת אומרת, אנחנו חוזרים לשנות ה-50 וה-60 בשביל להגיע לכובש שבא מאירופה או דרום אמריקה. אז כמובן שרונלדו שחק הרבה יותר משחקים גם עם פושקש והכדורגל אחר, אבל זה רק מראה עד כמה ההישג שלו באמת עצום. ותשמע, אתה רואה את הבן אדם, אני לא יודע כמה אנשים ראו אתמול, בגלל שזה היה מול המשחק של ישראל, אז לא הרבה אנשים אולי ראו את פורטוגל נגד אירלנד, אבל הוא החמיץ פנדל, דקה 15, לא החמיץ פנדל, שוער בן 19 מליגה שלישית באנגליה, לקח לו את הפנדל. פורטוגל בבית בפיגור נגד אירלנד, שנבחרת חלשה שעשתה 0 נקודות בינתיים במוקדמות, מובילה דקה 89, בדקה 89 הוא משווה, כובש את השער ה-110 ושובר את השיא, אבל ראית שיותר, באמת יותר חשוב לו שהנבחרת תנצח, חוזרים, הוא שם גול ניצחון בזמן פציעות, וזה גם מראה שרונלדו התבגר ברמה מסוימת, כי לפני 5 שנים הוא היה עסוק יותר בחגיגות של שבירת שיא, באמת שיא היסטורי, ולא פחות בקבוצה ובנבחרת. אנחנו מדברים איך שאתה לא הופך את זה בלי קשר למעבר מנצ'סטר יונייטד, בשחקן שהוא היסטורי. לא ניכנס עכשיו לוויכוח מסי רונלדו, רונלדו מסי, זכינו ששניהם נמצאים באותו דור ואנחנו רואים אותם, אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המשחק.
תגיד, מה שאתה אומר בעצם, שלהבדיל מעלי דאי, צריך גם לראות נגד מי, נגד איזה קבוצות יפקיע רונלדו. זה כמו דרגת קושי בתרגילי התעמלות, אתה יכול לתת 10, אבל אתה דרגת קושי שהיא שונה.
קודם כל כן. זה כן חשוב, אתה יודע, כש... משחקים נגד, זה לא שגם לרונלדו יש גולים נגד אנדורה ונגד לטביה, אבל שאלידאי הבקיע נגד המלדיבים ונגד וכולי, אז כן, זה כן חשוב. גם בדירוג של פיפה לצורך העניין יש חשיבות באיזה קונפדרציה אתה בא ועם היריבה וכולי. ואתה יודע, גם שאתה מסתכל על שערים, יש הבדל בין שערים במשחקי ידידות למשחקים רשמיים, שערים במוקדמות ושערים בטורניר גמר, שערים בשלב בתים בטורניר גמר לשערים בנוקאוט. הדברים האלה, שאתה מסתכל על
רונלדו, בכל מקרה הוא מוסיף, שאתה יודע, בתוך הכמות הזאת שצוקה גם אליפות אירופה.
לא, לא, ברור, אני אומר, אבל שאתה מסתכל על, נגיד, שערים בצ'מפיונס, רונלדו, פעם מסי הוביל, היום רונלדו מוביל, אתה רואה שבשלבי הנוקאוט, רונלדו הפקיע הרבה יותר. אז כן, אז כמובן שזה גם מדבר.
כן.
ואנחנו מדברים על באמת, על בעולם שהוא ווינר אולטימטיבי, ובוא לא נשכח, בין 36 וחצי, כבר לא ילד.
36 וחצי, אם כי שומר על עצמו ומקפיד באמת, איך אומרים, לחשל ולחסם את גופו. איך אתה רואה אותו באמת ב-United עכשיו כאשר הוא יצטרף?
אני חושב שהרבה תלוי בגישה שלו לקבוצה. זאת אומרת, אני חושב שהוא מבין שזה ברמה מסוימת, שירת הברבור שלו, הריקוד האחרון, תקרא לזה איך שאתה רוצה, הוא חוזר למקום שאוהבים אותו כולם, זאת אומרת, החל מהמאמן שהיה שיחק איתו ביחד, בוודאי האוהדים, ואני חושב יחזור לו החיוך לפנים, ביובנטוס הוא לא נהנה בשנה שנתיים האחרונות, יחזור לו החיוך לפנים, והוא ידע לעשות את ההתאמות של בכל זאת, נכון, כמו שאתה אומר, שומר על עצמו פנומן פיזי, אבל עדיין כבר תכף בין 37 בפברואר, וזה בליגה קשה כמו הליגה האנגלית, זה דבר שיורגש. אם הוא יעשה וידע שהוא לא יכול לשחק 90 דקות כל פעמיים בשבוע וכולי, זה יכול להיות באמת שירת ברבור. אני חושב שמנצ'סטר יונייטד איתו תהיה יותר טובה מאשר בלעדיו, למרות שהוא כאילו גונב מקום לגרינווד או לסנצ'ו או לאחרים. ראינו את דניאל ג'יימס נמכר עכשיו ללידס יונייטד גם בגלל העבר של רונלדו. אני חושב שזה יכול להיות שיחוק, אבל כמובן שיכול להיות ששנה מהיום ידברו על כישלון ומספרים ולמה הביאו אותו ואיך לא ראו. אתה יודע, זה הכל.
כן,
עדיין אני לא רואה מישהו שאומר לא לרונלדו.
ברור, אם הוא על המדף למה לא. עוזי, אתה איתנו?
כן, כן.
יפה, אז חכה שניונת. אם לא תסלח,
איך תיקח?
אוי, ארבעה משחקים. תנחש, קוף, מאיזה משחק אנחנו מתחילים. בשעה 20:15, רמז יהווה. בני יהודה מארח את הפועל רמת גן. וואי, 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 וואי. איזה משחק. סתם משחק.
אנחנו באים מתקו אחת מול ביתי, מול מכבי ריינה. בני ריינה ו...
ובני יהודה מפסד להפועל פתח תקווה.
אני לוקח איקס.
רגע, בני יהודה 1.60, אם תיקח, איקס 2.90, וניצחון חוץ של הפועל רמת גן 3.60. תן לאוזי, תן לאוזי, תן לו. שיסתבר.
בני יהודה, צר לי, אני יודע שתכם אוהדי הפועל רמת גן הרבה מאוד שנים, אבל נראה לי שבני יהודה אחרי שהפסידו לפתח תקווה, הם אמורים להיות להיאבק על העלייה וכו', הם יותר טובים מכם, הם בבית. אני הולך לבני יהודה.
אני פחות מתיקו, אני לא יכול להראות את הפרצוף שלי, ו-2.90 זה מכובד.
לגמרי, לגמרי.
אני באיקס. תקרא שכל משחק ניקח משהו, אריה, צריך לבוא צנועים.
רגיל, אתה מעתיק ממני. בסדר.
כן, לבוא צנועים.
אוקיי. הפועל כפר סבא מארחת את הפועל פתח תקווה. הפועל כפר סבא, מה הם עשו?
ניצחו 1-0.
ניצחו 1-0. והפועל פתח תקווה אחרי ניצחון גדול לבני יהודה. ניצחון ביתי של כפר סבא 1-50. המשחק דרך אגב ב-20-30. תיקו 3-10. והפועל פתח תקווה ניצחון חוץ 3-85. מה אתה אומר, אוזי?
אני
מחל תיקו. זאת אומרת, הפועל פתח תקווה שירגעו קצת אחרי ה...
לא, כפר סבא לא פריירים, שמע, אנחנו זוכרים משחקים כאלה בשולי הצמרת של הליגה העליונה פעם.
זה נכון, 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 אבל אתה יודע, אתה אוסף כמה 1-0, אתה פתאום מתברר, אתה עם 15 נקודות אחרי 5 משחקים, אז 1-0 זה גם
תוצאה. איך אתה אומר, יש שם 3 במשהו, זה יחס טוב, אני הולך על איקס.
וואלה. מה איתך, קוף?
אני הולך על כפר סבא, מראה בגלל דבר אחד, אתה יודע שבאמת פתח תקווה ב...
יש להם עוד איזה קשר לברקו?
למי? כבר לא.
כבר לא. אז אתה יכול להמר על פתח תקווה.
לא, זה לא בעניין הזה, פשוט הם בסגל מאוד מאוד חסר. אתה מנכון שבאמת הם, אתה יודע, התעלו במחזור הראשון, והביאו 3 נקודות מול המסומנת לעלייה, אבל הם צריכים עוד להחתים לא מעט שחקנים, ענף שהם השיגו כמה שחקנים. אז הלכתי לכפר סבא.
כפר סבא, אני גם איקס. מוקדמות מונדיאל, בספורט 2, שעה 9:35, הונגריה מערכת את אנגליה, מעניין. ניצחון ביתי של הונגריה, 6:50, טיקו, פי 4, ואנגליה, 1:30 בחוץ. לא נותנים פה הרבה להונגרים. מה אתה אומר?
בוא נשמע מה אוזי אומר.
אוזי?
קודם כל הונגריה, ראינו אותה ביורו, בבית, נבחרת טובה, הייתה בבית מבית, אבל אנגליה יש לה נטייה במוקדמות לשחק אותה ולעשות תוצאות מצוינות. אני אלך עם אנגליה, ואני חושב, להבדיל מה שאסף אמר קודם, אני דווקא צופה שיהיה בלגן. אני חושב שיש קהל במלא בהונגריה, הדליקו אותם, זה היה טעות הקטע הזה של להגיד לא לקרוא וכולי, כי אני חושב שזה, ואנחנו מכירים את ההונגרים, יש שם לא מעט אנשי שלא אוהבים, בוא נגיד, אנשים שלא דומים להם, לא יהודים, לא שחורים.
בוא נזכור כמה יהודים נשארו.
אבל לגבי המשחק, 2, אנגליה.
מאחר ובאמת ההונגרים מרוב אהבה לגזע היהודי, ולא רק לשנאה לשחור,
שחר קצת,
לקחו לנו 1,100,000, אז אני אלך עם אנגליה, שרק את זה הם תלו פה כמה אנשים.
חוץ מסינת יהודים, היו שם פעם שחקנים גדולים, יש להם מסורת, הם קבוצה לא רואה בכלל.
יש להם גם אוכל טוב.
נכון.
תבין, והייתי שם כמה פעמים. טוב. אבל הייתי גם בגרמניה, אז מה זאת אומרת?
אני אעסק אותך, עתיקו. פי 4 מספיק לי. דרך אגב, יש פה איזה טעות, אחת משני המשחקים, באותה שעה מתחילים ב-9:35, אז
45.
השידור מתחיל ב-9:35, המשחק ב-9:45.
כן.
אוקיי. שוודיה מערכת את ספרד, ניצחון שוודי 4:40, טיקו 3:10, ניצחון חוץ של ספרד 1:60.
ספרד יותר טובה, אבל שוודיה בחוץ, זה לא משחק קל.
שוודיה בבית.
שוודיה בחוץ מבחינת הספרדים, זה לא משחק קל לספרדים, הם באים עם הרכב שחלקו שיחק באולימפיאדה ושיחק, הם באים עם הרכב שעייף. אני אלך על טקו.
יפה, קוף.
אני מקשיב לאוזי, טקו.
כן? אני ניצחון חוץ של ספרד, מה אני אגיד לך, אני מחפש מציאות. זהו, 4 משחקים.
לא תסלח.
איך תיקח?
עוזי, תודה.
להתראות.
ביי.
אנחנו עכשיו עם שלמה וייס, וואלה.
אהלן, ערב טוב.
אתה מפרסם באמת שחיפה מצאה עוד סיבה להיכנס להיסטריה. שחקן החיזוק האוסטרלי סטריין. נפצע באימון נבחרת אוסטרליה, והוא בספק למשחק מול פיינורד. בשבוע הבא במסגרת הליגה האזורית.
כן, הוא בספק למשחק בפיינורד, הוא כמעט בוודאות לא ישחק במשחק מול סכנין במחזור השני, ובעצם הדבר שיותר מדהיג שזו פציעה שנייה בתוך זמן קצר מאוד, צריך לזכור, סטריין התחיל את המחנה אימונים, הצטרף למחנה אימונים מכבי חיפה, ואז נפצע בשריר, נהדר זמן ארוך יחסית.
זה אותה פציעה?
אז זהו, צריך שהוא יחזור, הוא בדרך חזרה לארץ, הוא יסיים שם עם הנבחרת, הוא חוזר מיידית לארץ, ואז יבדקו לגמרי אם זאת הפציעה, אם זה קרע, אם זה מתיחה. כרגע זה בשביל הערך האחורי, מקווים שזה לא קרע, אפילו לא מתיחה, כי הוא הרגיש כאבים מאוד חזקים, הבדיקה הראשונית שם, לפחות לפי מה שמכבי חיפה יודעת של
הטלין
זה שבוע.
גם מתיחה זה סוג של קרח חלקי, כן,
בדיוק, וזה לפחות 3 שבועות ברגע שיהיה מתיחה. באוסטרלים העריכו את זה כ7-10 ימים. אני מעריך שכשהוא יגיע לארץ יהיו חכמים יותר, אבל כמעט בוודאות לא ישחק לא נגד סכנין ולא נגד פיינורד.
כן. מה קורה עוד באמת בחיפה? מה עושים בפגרה? הרבה שחקני נבחרות נסו לה משחקים שלהם.
מכבי חיפה עם הרבה שחקנים נבחרות, גם צעירות, גם שחקנים זרים. היום אלה שכן נמצאים ושחקנים אחרי קטן נוער התחסנו חיסון שלישי, יש סוג של חופש, ייתנו עכשיו חופש לשחקנים, וכמובן מעסיק את מכבי חיפה גם סאגת מוחמד אבו פאני, שכולם מבינים שצריך לפתור אותה איכשהו בשלב הזה, לפחות לפי מה שאני יודע. אין איזו התקרבות, יש עדיין התבצרות של שני הצדדים בצד שלהם.
מה הפער?
הפער הוא בעיקר, קודם כל, הפער העיקרי הוא זה שמכבי חיפה לא רוצה להכניס סעיף שחרור לחוזה של מוחמד אבו פאני. אבו פאני רוצה סעיף שחרור עם תג מחיר ידוע מראש, להבנתי הוא דורש שזה יהיה בסביבות המיליון יורו. מכבי חיפה רוצה, בוא נראה שנגיע, ינקלה שחר גם אומר אני אף פעם לא רציתי שחקנים בכוח, אבל בוא נראה שנגיע, איזה סכום, איזה קבוצה, אני לא רוצה מראש. זה הפער העיקרי, ועדיין גם יש פערים של כספים, אבל הם פחות גדולים. להבנתי רגע מוחמד אבו פאני מתבצר, הוא אומר אפילו למקור עבר, ולפחות כמו שאני מבין שאין לו בעיה להישאר ביציע. אני מאמין שבסופו של דבר, כמו שאני מכיר את מכבי חיפה עניינים, ינקה למה שחר ועוזי מור ייכנסו לעניין הזה אישית, יבקשו ממנו לבוא לפגישה אישית וינסו שיצא שן לבן, אבל עדיין הסאגה הזאת היא לא קרובה להסתיים.
אלה דיבורים שמתאימים לפגרה לקיץ ולא ל...
כי לא הצליחו לפתור את זה בקיץ, חד משמעית, אני מסכים איתך.
שמה, בסוף יפתרו את זה? אז אפשר היה לפתור את זה גם קודם.
לא, אבל תראה, מישהו פה צריך להתגמש, זה לא מה שצריכו לפתור את זה.
גם הסעיף שחרור צריך להיות בפרופורציה על השכר שלו.
בסדר, לא, בסדר.
מכבי חיפה לא רוצה סעיף שחרור, בכלל.
אם היא לא רוצה סעיף שחרור בכלל, אתה מבין, והבעלים של המועדון מתעקש על הקטע הזה, פה לא יהיה, פה זה, כמי זה נראה כרגע, יותר קרובים לפיצוץ מאשר לפיוס.
מה זה אומר שלא רוצים סעיף שחרור? שהם מאמינים שהם מאמינים שהוא כן יכול ללכת לאירופה.
ברור,
אבל הם גם רוצים לשלוט לאן הוא הולך, אתה הבין? לא שהביא להם נגיד,
למה? חוץ מכסף מה אכפת להם?
ברור, מה זה
לא, אבל צריך להבין, אם ההצעה תבוא מגבוזה, פתאום מוחמד אבו פאני יבוא ויגיד יש לי הצעה מאוסטריה נניח, סתם בלי לזלזל, אז אין בעיה, המחירים האלה בסדר, או בלגיה. אבל אם פתאום מוחמד אבו פאני נותן עונה אדירה ובקונפרנס ליג, ונותן עונה מצוינת, ויש לו הצעה מקבוצה בליגה בחירה יותר, אז מכבי חיפה לא תסתפק בסכומים שהם רוצים, זה לפחות הגישה של מכבי חיפה.
תראה, כל אחד יש לו את האינטרס שלו, השאלה מי יכול למשוך יותר חזק, שני הצדדים צריכים אחד את השני, הוא לשחק והם צריכים אותו, כסך הכל יגיעים כושר טוב. איתמר ישראלי מצא קבוצה כבר, השוער השלישי?
לא, איתמר ישראלי לא מצא קבוצה, הוא מבוקש גם על ידי הפועל כפר סבא שדיברתם עליה מקודם, שרוצה לשחרר את זלמנוביץ', גם על ידי הפועל רמת השרון, ובקונסטלציה מסוימת יכול להיות סכנין, כי הפועל כפר סבא כבר פנתה לפני שהיא הבינה שאיתמר ישראלי שוחרר לסכנין, ביקשה את גד עמוס, סכנין סרבו, אבל אם איתמר ישראלי יגיע והם כבר גיששו, יסכים להיות שוער שני בסכנין, אז גד עמוס ילך לכפר סבא ועם סוג של עסקה סיבובית כזאת. כרגע איתמר ישראלי במצב בעייתי מבחינתו, הצעות הם או שוער שני בסכנין שזה מה שהוא לא ציפה לו, או לחזור להיות שוער ראשון בלאומית אחרי שהוא השוער בליגת אלגו.
על הכיפק, המון תודה וייס.
תודה.
אנחנו עכשיו עם באמת ההצלחה המדהימה היום בבריכה הפרלימפית בטוקיו. אז יש לנו את עמי דדון שבאמת השיג סי פרלימפי ומדליית זהב ב-37.21 מאיות השנייה, זהב שני שלו,
יד שלבי,
וגם כן אלת שלבי, יד שלבי שעושה היסטוריה ומשיג את מדליית הזהב ב-100 מטרים גב. הגיע ראשון, הוא עשה את זה ביום הראשון של המשחקים, היום הוא משיג את מדליית הזהב ב-50 מטרים גב. מי שיסביר לנו באמת זה חנוך בודין, היום פרשן פרלימפי, בעבר מדליסט בבריכה הפרלימפית. אהלן חנוך.
8 מדליות.
כן.
היי, שלום, שלום, ערב טוב לשניכם.
אהלן, אהלן.
תזכור, 2 זהב, 1 כסף, 5 ארד.
בשביל מה אתה פה? בשביל להזכיר לי, מה?
אבל בכל מקרה, תשמע, ההישגים של השחיינים מרגשים. שלבי, תראה, והספחנו לשכוח ממנו בעקבות מרק מליאר ועמי דדון, אבל היום הוא בא מה שנקרא בגדול.
כן, הוא מוכיח שהוא באמת ספרינטר, גם 50, גם 100 חופשי, כמה שזה, אמנם נראה לכם שזה איטי, וזה באמת איטי, אבל ביחס אליו זה ספרינט אדיר, והרבה פעמים אתם יודעים, אנחנו באים ציפיות בספורט הישראלי, והנה, יש חבר'ה שמממשים את הציפיות, ועושים את זה, ועמי עלה שני לגמר ב-50 חופשי שלו, ושבר את השיא הפרלימפי, והראה כמה הוא טוב, דווקא במשחק שהוא מאוד מאוד קשה לו, כי עמי צריך משחקים באמת יותר ארוכים. ואנחנו רואים את זה, אתה יודע, נשמר, ואנחנו רואים את העומק, וראינו משחק עם שני ישראלים, שני ישראלים בגמר אולימפי. שמע, אני כל כך התרגשתי לראות את זה, שהדגל שלנו מופיע, ושחיין שלנו שובר את השיא הפרלימפי, ושחיין שלנו מעלה את ההמנון, מביא את ההמנון, ואת הדגל כל כך למעלה. זה באמת דוחף כל כך הרבה אנשים, והיום עברתי בצומת הסירה, וראיתי את השלט הענק של חברת כלל, עם התמונות של השחיינים שלנו, קופצים למים, ורואים את המגבלות שלהם. זה כיף, באמת, זה פשוט גאווה אישית, ואני בטוח שגם גאווה לאומית.
תגיד חנוך, אם הייתי שואל אותך לפני שיצאו לטוקיו, אלה היו פחות או יותר הציפיות, או הרי הם לא נפלו מהשמיים? זה לא שזה מישהו אלמוני מגיע לאולימפיאדה ומביא שתי מדליות זהב. אין דברים כאלה.
נכון. שמע, אני חלק מהספורט הזה כבר הרבה שנים, אני מעורב בחלק הבינלאומי שלו, עם ה-International Paralympic Committee, ואני משמש שם בהרבה תחרויות כנציג של ישראל, ואני רואה אותם בהמון תחרויות, אני רואה אותם בתחרויות בינלאומיות, ואני רואה את ההתקדמות שלהם, ואמרתי, אנחנו צפינו את זה, אבל הם עדיין צריכים לממש את זה. וזה במילה מסוימת גם הפתעה, אבל זה לא הפתעה, כי אנחנו רואים את ההתקדמות, ואתה יודע, אנחנו, אריה, מי כמוך, באמת, שניכם, כל כך הרבה שנים מכירים את הספורט, גם בארץ וגם בעולם, ואנחנו צריכים ציפיות, אבל אנחנו צריכים שהם יעמדו בציפיות, ובאמת הציפיות האלה היו שם. גם של מורן סמואל, תראה, גם מורן סמואל מביאה כל פעם מחדש את המדליה שהיא, רוצה להשיג, אבל זה לא סתם, זה עבודה קשה מאוד, של הרבה שנים, סיזיפית ממש, שאנשים מקדישים את החיים שלהם לספורט הזה. ובאמת, אני רוצה שכולם יתחברו אליו ויבינו שהנציגות הזאת של הישראלים הם שגרירים, ואתם צריכים לשמוע איך מדברים על זה ברחבי העולם. יש קשרים בכל העולם, דרך הספורט הזה. מברזיל, דרך יפן, דרך אירלנד, דרך בריטניה, דרך אוסטרליה, כולם מדברים על הישראלים.
אתה יודע, אני מסתכל, אריאל מליאר סיים שביעי במשחה, אוקיי?
כן.
שביעי במשחה זה משהו פנטסטי, אבל כשאתה מוצף במדליות, אתה אפילו קצת מתחיל יום מוחזב, אתה אומר, רגע, מה זה רק מקום שביעי?
כן, אתה יודע, זה מין תחושה כזאת, אבל זה לא בא במדליות פשוט נופלות עליך. מליאר, אריאל, באמת לא ציפה לזה, הוא כל כך נלחם כדי להופיע בגמר פרלימפי, הוא לא הצליח עד היום, והיום הוא נכנס, ונכנס בגדול. והיה איזה שלב, אחרי 25 מטרים, 30 מטרים, ששני הישראלים היו ראשונים, ואמרת, יואו, אם אנחנו פה על הפודיום, שמע, זה באמת מליאר הזה, התאום של מרק, שהם תמיד ביחד בתחרויות, זה גם כדי להראות, תראו, אני לא סתם פה עציץ ומלווה של מרק, אני עצמי ספורטאי פרלימפי לגיטימי חזק ובאמת תחרותי.
שלבי זה בכלל סיפור זה בדיוני, שבחור משפרעם, אתה יודע...
אבל הוא שוחה מגיל 6.
עד היום שפרעם זה היה רק זו, זה היה ארמלי.
נכון. ולא, גם מה שנקרא...
עוד מישהו?
גם אלוף דרוזי.
זה פשוט לא היה...
אז אני אומר, עליין, שהיה מחת גבעתי בצוק איתן, יש שם מספיק חבר'ה.
אבל זה סיפור...
תחשבו על הנבחרת הזאת, שהיא מורכבת מנכים מלידה ומתאונות, מנכי צה"ל, מערבים מוסלמים, ומדרוזים. כל הדבר, החבילה הזאת, 33 ספורטאים, מה יותר מזה מייצג את ישראל האמיתית? באמת, עם הישגים.
תגיד, בזמנו, עד כמה שאני זוכר, נכי צהל היו הבסיס, נכון? לצערי צהל סיפק הרבה ספורטאים.
אבל ספיבק וקיים כבר עשרות שנים.
נכון, נכון. עכשיו, עכשיו פשוט מדובר על חבר'ה שהתחילו להתאמן ממש מגיל צעיר, זיהו אותם בכל מיני מקומות שהייתם תמיד מגיעים למקומות האלה?
לא, לא היינו מגיעים, זה בעיקר עבודתו באמת המדהימה של יעקב בנינסון, זה... האיש הזה הולך לבתים, מסתובב בכפרים ערביים, הולך לבתי חולים, זורקים אותו מבתי חולים, חושבים שהוא, אתה יודע, זה מישהו שבא להטריד. אנשים לא מבינים שהאיש הזה, יש לו מטרה, הוא יודע מה טוב להם, הוא יודע לאן הוא יכול להביא אותם. ורואים את זה, הקושי הוא להגיע אליהם, ביטוח לאומי שם מחסומים. לא נותן לנו להגיע לאנשים האלה.
למה?
ואתה יודע מה? כי הם אומרים, זו סודיות רפואית. בדחילק, מה סודיות רפואית? אתה נותן להם פה הזדמנות. וצריך באמת להתארגן כולם ביחד, ולהבין את הדבר הזה, שזה מכלול שיכול לקדם אנשים בצורה בלתי רגילה. אני אומר לך, אני מכיר את הילדים האלה מגיל 6, ואתה רואה את ההתקדמות שלהם, פתאום אתה רואה את עמי מדבר בצורה קולחת. אתה רואה את יד שהוא בית ביטחון וקריזמה. אתה רואה את מרק מליאר שקומתו פתאום נמצא סקופה. הוא נראה הרבה יותר גבוה ממה שהוא היה. ואתה יודע מאיפה זה בא. אתם יודעים מה זה הספורט, שספורט שהוא מצליחים בו, לאן הוא יכול להוליך. וזה מה שיפה.
מה קורה אבל, אתה יודע, אנחנו רואים באמת נחשפים לעילית של הספורט הפרלימפי בישראל. אתה יודע, אנחנו לא יודעים מה קורה עם הצעירים, אלה שהיום בני 16-17. אתה יודע, אם יש באמת עתודה, נכון שפריז זה עוד 3 שנים, אבל אתה יודע, יש גם אולימפיאדות אחרי זה, ואליפויות עולם, ואליפות יבשתיות. יש לנו צעירים בבריכה למשל, אצל יעקב בנינסון, שימשיכו את ההצלחה הזו?
אצל יעקב יש, אבל אתה יודע, זה לא מספיק. אתה צריך פירמידה שהחלק התחתון שלה הוא הרבה יותר רחב. ופה יש לי בעיה עם ההתאחדות שלנו, באמת לא יודע, לא מוצא את הדרך, או לא עושה, אני באמת לא יודע, אני לא נמצא, אני לא חלק מזה, אני לא שם. ולצערי אני לא שם, אני לא, אתה יודע, בדרך כלל לוקחים ספורטאי עבר שהם כן מעורבים בתחרויות האלה ומבינים מה הם עושים, ויורשה לי להגיד, אני כן מבין מה אני עושה, והם לא רוצים להכניס איש כמוני, כי אני לא מספיק פוליטיקאי, וצריך להפסיק עם הפוליטיקה הזאת, ולזרוק את הפוליטיקה הזאת לפח, ולהסתכל על הדברים בעיניים, ולהתחיל לרוץ עם הרגליים, ועם הפרוטזות, ועם כיסות גלגלים, ולהביא את הילדים האלה מבתי הספר. יש לנו גם חבר'ה שיש להם בעיות אינטלקטואליות, ויש להם ליקוי ראייה. זה המונים, פשוט המונים. תביא אותם לבריכה, אתם רואים את מקסיקו, את צ'ילה, שהם עושים עבודה באמת מדהימה. למה אנחנו לא? יש לנו את היכולות, את המשאבים, את המתקנים. צריך לשפר את המתקנים תמיד, אתם יודעים את זה יותר טוב ממני. אבל ככה אפשר להביא ספורטאים ולגדל באמת עתודה שתהווה דוגמה לצעירים, לא רק לצעירים נחים, לצעירים בכלל, לילדים, למבוגרים. אני, כן. שמה, כשאני עושה את זה, כשאני פוגש בהרצאות שלי, אני מדבר עם אנשים, אתה יודע, ואתה רואה פתאום שהם מבינים, מה, הנחי הזה מסוגל לעשות עבודה כזאת? כן, וזה כל כך מרומם, זה כל כך דוחה.
מה זה הנחי הזה? צריך להבין, אתה... נכה צהל, איבדת את יד ימין בלבנון הראשונה, זה לא שאתה יודע, הם אומרים, הוא גדל. קשה לי מה שאתה אומר, שהנכה הזה מסוגל. אנחנו פה צריכים להיות קצת יותר, מה שנקרא, בטח אצלנו, כן? בטח אצלנו כאן. שיש גם הרבה מאוד אנשים נכים, לא מפעולות צבאיות, אבל יש לנו לא מעט גם בסוגיה הזו.
דרך אגב, חייבים להגיד מילה טובה לערוץ הספורט, כי השידורים שלהם, אין מה לעשות, אם אתה לא משודר, אתה לא קיים. ובאמת...
הרסו לי את הלילות, אבל אני כל כך מבסוט לקום כל לילה בשתיים לפנות בוקר ולשבת שם.
עשית את זה גם של הספורטאים האולימפיים, לא רק הפרלימפיים.
תמיד. נכון.
חנוך, שמור על עצמך, אנחנו נשתמע ביום ראשון, יום ראשון זה היום האחרון של המשחקים הפרלימפיים, אני מאוד מבסוט מהמשלחת, ונסכם את הכל ביום ראשון, והמון תודה לך.
ברכות.
תודה לכם, בהצלחה, תודה.
אנחנו עכשיו עם אמיר שלח, בעבר בלם נבחרת ישראל, מכבי תל אביב. אהלן אמיר, ערב טוב.
ערב טוב.
עזוב את מה שהיה אתמול, זה כבר סיכמנו ודשנו, בוא נדבר על מה שיהיה באמת ביום ראשון, במוצאי שבת, סליחה, בחיפה. המשחק של ישראל מול אוסטריה, משחק שאמור לעצב את המשך הטורניר שלנו. ניצחון, אנחנו חזק בתמונת המאבק על כרטיס שני, על המקום השני, הפסד מחסל את זה.
כמו שאנחנו כל פעם באים ואומרים, בסוף היום אנחנו חייבים לנצח בבית שלנו את הקבוצות שמדורגות גם מעלינו. אחרת אין שום צ'אנס, כי בחוץ זה הרבה הרבה יותר קשה. עד כמה שהבנתי, לא שולט בחומר, אבל לאוסטר מגיעים כמה...
ארבעה חוסרים.
ארבעה שחקנים כן יהיו חסרים להם, אבל אני בטוח שהאחרים שהם עלו יהיו לא פחות טובים. הנבחרת, אתה יודע, גם 4-0 נגד יפארו, נותן לך קצת ביטחון, והרגשה טובה, בטח לסקורר הכי גדול של הנבחרת, ואני מקווה שיעשו את זה, זה הכל בראש, זה הכל איך שהמאמן ישדר, שמאמינים ורוצים, ושיהיה גם הרכב התקפי לנצח, ומהרגע הראשון במגרש.
מה זה התקפי? דבר איתי מה אתה רוצה בבחינת, כי אתה רוצה, אם אתה רוצה הרכב התקפי, אתה רוצה גם שינוי מערך. אחרת זה כבר שינוי פרסונלי.
לא בהכרח. יש לנו שחקנים התקפים, אני רוצה שדסה והמגנים ימשיכו לרוץ קדימה, שנראה אותם קדימה. ואני רוצה לראות את קו ההגנה שאירן זהבי מתחיל, כן, לא ב-35 מטר, אני רוצה לראות אותו ב-35 מטר אולי מהשאר של האוסטרים. ואפשר גם להפתיע וללחוץ, אפשר ליזום. ומה שאנחנו משדרים לשחקנים, מה שהשחקנים מביאים לדשא. זה הכל, אם אנחנו נבוא ונעלה ונסתכל על האוסטרים, אז אתה יודע, תוקע ידוע מראש.
אז אתה אומר לא לעשות כבוד, פשוט לבוא ולהתפרע עליהם.
קודם כל אין שום סיבה לעשות כבוד, האוסטרים אולי נפרדת יותר זווה מאיתנו, אבל אתה יודע, זה לא מראות של הכדורגל. הוכחנו כבר בעבר שאנחנו יכולים לנצח, יש לשחקנים האלה את היכולות, אבל זה הכל מה שיביאו למגרש.
הם עכשיו היו ביורו, והם לא כל כך יחזבו.
בסדר, אני עוד פעם אומר, אבל זה עדיין תלוי גם בשחקנים הישראלים. הם צריכים להאמין. זה הכל מתחיל שם. מה שהמאמין ישדר להם בחדר ההלבשה, באימונים, להתקיף, אתה יודע. אפילו אם אנחנו אומרים שהם יותר טובים, וזה יהיה כאילו איזשהו צ'אנס לקחת, יש לנו שלושה בלמים, צריכים לעשות את העבודה מאחורה, אנחנו לא נהיה כל כך חשופים, צריכים לצאת קדימה, ולנצח.
על הכיפק. בוא נקדש שמה שאתה אומר, באמת
יהפוך למציאות. איך אנחנו תמיד אומרים, אתה יודע, פעם היינו אומרים בשכונה, תמסרו לזהבי וזוז הציד, אל תפריעו לו. כבר יהיה בסדר.
אתה יודע, איך אנחנו אומרים תמיד, את הלא כבר יש לנו, אולי יהיה כן.
זה בדיוק, כי תמיד, אתה יודע, אנחנו משדרים, כאילו, לפחות התקשורת, משדרת, ציפיות, ובאים ומשחקים הגנתי וחוששים, והם קבלים את השאר ואת השני, ונגמר. וחבל.
אמיר שלח, המון תודה.
ערב טוב, ביי ביי.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק. אחידה יומית.
אנחנו שואלים אתכם היום מה המשותף לאורי כהן מינץ, מוטי דניאל וארז חזן. יש לענות בדף הפייסבוק של תוכנית הספורט 103 FM. הפרס הוא גיפט קארד בשווי 200 שקלים לקניות בחצי חינם עכשיו במגוון נפצעים לחג שאסור לפספס.
אחידה יומית.
חזרנו. אנחנו עכשיו עם המנהל המקצועי של הפועל ירושלים, יותם אלפרין. הוא פותח אחר יעונה רביעית כבר בתפקיד. אהלן יותם, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, ערב טוב.
אז חזרתם...
מה מיירת לפרוש?
די, יש שלב שהגוף אומר לך לפרוש, אתה לא...
אתה מחפר לי.
הוא עזב את המשחק.
זה שהכל מחובר עדיין, זה יפה.
הוא עזב את המשחק מרותח, בחייך, הוא חטף. יותם, הייתם בליגת הקיץ והמשכתם לעבוד והבאתם סחורה שעל פניה מפתיעה, ועכשיו צריך לראות את זה על המגרש. אני מדבר על שחקנים בבחירות בעשירייה הראשונה בדראפט, כמו טון מייקר ואנטוני בנט, גם שון קילפטריק. איך עכשיו מחברים את זה? עם מה באמת, מה הולכים לעשות אורן וג'מאטו?
קודם כל, זה באמת יהיה האתגר הכי גדול, אתה יודע. אנחנו שמחים על מי שסתמנו. היה קיץ ארוך מהרגיל. הרבה דברים התארחו, גם ליגת הקיץ הייתה נורא מאוחרת, וגם הרצון הגדול של כל השחקנים והסוכנים לחכות לחודשים המאוחרים יותר של הקיץ, בגלל NBA וטורי למיניהם, ככה איזשהו גל לשחקנים שבעצם באמת לא היה זמין עד ימים מאוד מאוחרים של הקיץ. וזהו, באמת האתגר הכי גדול של כל הדבר הזה, זה לחבר את זה.
תשמע, שמות גדולים זה דבר חשוב, אני עד כמה ששמתי לב, ביום שהחתמתם את בנט, קנו איזה 2,000 מנויים. זאת אומרת, זה נחמד לאותו יום. השאלה, לא איך מחברים, אלא מה מחברים. תבין, כי יש פה המון סימני שאלה.
יש סימני שאלה, יש אין ספק שאנחנו נמצאים היום במקום של באמת שני שחקנים, כמו שאמרתם קודם, בטופ 10 של בחירות דראפט, שון קליפטריק שהיה שנתיים וחצי באירופה, מעבר לזה חסר לנו עוד שחקן שאנחנו עדיין לא יודעים מהי הזהות שלו, יש סימני שאלה, אנחנו מודעים להכל, החלטנו ללכת לכיוונים האלה כי חשבנו שזה מה שנכון, וכמו שאמרתי קודם, באמת, להביא היום אירופאי שהיה 10 שנים באירופה ומכיר את המשחק ויודע מה מצופה פה, כנראה שזה פחות אימור. אנחנו מאוד מאמינים בחבר'ה שהחתמנו, כולל הישראלים שיש לנו השנה, ועם זה נצא לדרך.
למה ללכת רחוק? הרי לפני שהולכים על שחקנים ששיחקו באירופה, יש שחקנים ששיחקו בישראל. אפילו מכבי תל אביב קלטו פתאום שלמשל אלייג'ה בריינט, עכשיו החתימו את אבנס מהפועל חיפה, שיש הרבה מאוד סחורה טובה כאן מתחת לפנס, לא צריך לרוץ לחפש ולקחת סיכונים גדולים. והשאלה הגדולה, למשל שחקן כמו בריימו, שזה שחקן שהוא מוכח, אין ויכוח על היכולת שלו, אני לא נכנס לאף אחד לכיס, אבל למשל מה השיקול לא להשאיר? אני מבין את ג'קובן בראון כי הוא בעייתי, אבל בריימו?
תראו, הכל עניין של סיטואציות ודינמיקה של קיץ בסופו של דבר. קיץ מתנהל בתחילת הדרך איך שאתה רוצה שהוא יתנהל, ודברים, המון המון דברים קורים בדרך. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את צור, את בריימו, הוא בן משפחה פה, הוא היה בהרבה פעמים מעל הסיטואציה של כל הדבר הזה שנקרא קורונה ונקרא טילים, הוא תמיד היה פה בשבילנו, הדלת בשבילו תמיד פתוחה. בסיטואציה הנכונה והנקודתית שצור היה על המדף, אנחנו עדיין לא היינו מוכנים מבחינת מאזן התקציב, איך אנחנו רוצים לחלק את זה, ואתם יודעים, בסוף זה ביזנס, גם סול לא יכל לחכות הרבה זמן, אבל אין ספק שסולימן זה אחד השחקנים, אני מאחל אותו לכל מאמן, ואני מאחל שעוד ניפגש איתו בעתיד.
בקיצור, נשארתי עם סימן שאלה. בסדר, תשמע, בסוף
זה נקודות זמן בסוף, אריה.
אני יודע, אני יודע. ולכן, אתה יודע, אמרת, קודם שמים את האבנים הגדולות, לא מתחילים עם החצץ. וזה יכולה להיות אבן גדולה. דרך אגב, לאן הוא הולך?
היה מעולה, הוא הולך לבורגוס בספרד, תחת ז'אן טאבק, סיטואציה נהדרת בשבילו דרך אגב. ז'אן טאבק שאנחנו זוכרים ממכבי, כן, ובאמת אני מאחל להיות הכי טוב שבעולם. ראיתי אותו בווגאס, התחבקנו, התנשקנו, ואנחנו מאוד אוהבים את סואן פה, בכלל ספק.
אוקיי, דיברת על בורגוס וזה מיד מעלה זיכרונות לא נעימים מליגת האלופות.
38 או 37 הבדל.
עזוב את ההפרש, אני אומר, זה היה, היו ציפיות להתחלה של קמפיין שמביא אתכם, בוא נגיד, לגמר ליגת האלופות, הייתם פייבוריטים, בוא נגיד, חזק, ועפתם בסיבוב הראשון. עכשיו, אני רואה היום במקרה אני רואה בדור ספורטמן של ישראל היום, כבר רק היו החתמות, עוד לא ראו את השחקנים האלה, לא יודע אם הם התאמנו כבר איזה אימון אחד ביחד, כבר עוד פעם מועמדים לזכייה בליגת האלופות.
אני לא יודע, לא יודע איפה ראית את זה ומי אמר, אני חושב שהפועל ירושלים פותחת עונה, קודם כל היא לא הפייבוריטית לזכות בצ'מפיונס.
זה הכותרת, אתה שומע? מסימן שאלה למועמדת לזכייה בליגת האלופות.
לא, אבל אני מזכיר לך, אני מזכיר לך אותם שלא, לא אתה, אבל הבעלים של המועדון, חומצקי, זה מה שהוא אמר, אנחנו הולכים להסתער על הגביע.
אני חושב שאנחנו פותחים עונה, אין ספק שהמטרה הכי ברורה שלנו, לאו דווקא בליגת אלופות, גם בגביע המדינה וגם באליפות המדינה, זה להגיע למצב שאנחנו מתמודדים במשחק על תואר. אני חושב שזה דרך, זה תהליך, זו המטרה הכי גדולה של הפועל ירושלים בסופו של יום, לבוא להתחיל עונה ולהגיד אנחנו רוצים לזכות בזה, זה נהדר, זה יפה וזה באמת מה שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים לעשות, אבל בסוף יש דרך, ואני מאמין שבסוף הדרך היא מובילה אותך להתמודד על משחק בתור. לפעמים תזכה, לפעמים תפסיד, אבל בדרך הנכונה אתה תהיה שם.
אני אומר לך אישית, אני בעד לכוון גבוה, ואין מה לפחד ממה יגידו אחר כך אם זה לא יעבוד. תמיד צריך לכוון גבוה.
זה אנחנו יודעים לכוון גבוה.
כן. לא צריך להתנצל, וככה צריך ללכת לכל טורניר, הולכים לנצח. תגיד, צוות האימון שלכם, המאמן של מי? ריטס וילנה, הוא עוזר מאמן, צוות אימון כזה מגוון.
צוות אימון מגוון, כמובן שאחרי שהחתמנו את אורן ישבנו ביחד איתו וחשבנו מי הכי נכון שיהיה לידו, אז החלפנו שנה מאמן כושר מצוין עם עבר ושנים ביורוליג, יש לנו את עוזר מאמן של ריטס וילנה, הוספנו לסגל את גוני ישראלי שמוסיף המון המון, ואורן, אתם יודעים, אורן הוא אחרי שנתיים נהדרות. סיטואציה אחרת לחלוטין, צריך להבין את זה. לחץ וציפיות בנימבורג זה לא אותו דבר כמו בהפועל ירושלים. ואנחנו מאוד 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 שמחים ומאושרים עם הצוות שיש לנו, ואתם יודעים, זה בסוף דרך, ואני מקווה שלאט לאט כל הפאזל הזה של כל מה שדיברנו עכשיו יתחבר, זה ייקח זמן, ברור לנו שזה ייקח זמן.
מחר אתם פותחים טורניר הכנה.
מחר, כמובן בסגל מאוד מאוד חסר.
כן.
אנחנו חסרים עוד ארבעה זרים שיהיו מחר, הישראלים להוציא את ווילי וורקמן כבר פה איתנו, אבל לא תכננו להגיע לטורניר הזה ככה ביום שקבענו את הטורניר, זה המצב, נפיק מזה את המירה, ואני מאמין ומקווה שבעולם הקורונה, הבידודים והטפסולוגיה וההכנסה לארץ ולא הכנסה לארץ, יסתיימו מאוד מאוד מהר, ונוכל באמת כבר שבוע הבא לקבל את כל החבר'ה באימונים מלאים.
שמע, ווילי וורקמן למשל, זה דוגמה, אני לא חושב שהוא השחקן שיוביל את ירושלים, אבל זה שחקן חשוב, כי הוא ב-DNA הנכון. כי הפועל ירושלים עד, בוא נגיד, בשנים האחרונות, בכל המשחקים הפיזיים היא נרתעה. ופה צריך באמת פייטרים, אז חוץ מווילי וורקמן, מי עוד יש לכם? אני יודע, שחררתם הרי את זלמנסון, יש לכם, את מי? אדם אריאל נשאר?
אז אני חושב שבאמת ניסינו להתאים את ה-DNA לצרכים של אורן, אורן מאוד מאוד משרת הקבוצה שלו משחקת בשנים קודמות, מאוד אינטנסיבי, מאוד מהיר, הרבה פוזשנים במשחק, הרבה יותר מקבוצות אחרות בדרך כלל, ניסינו להתאים, אני חושב שגם אדם וגם ווילי וגם איתי סגב וגם עמית גרשון, וגם יובל שניידרמן שקיבלנו החלטה משותפת ומאוד ברורה לקדם אותו השנה, הוא חלק לגמרי מכל הדבר הזה שנקרא פה לירושלים, הוא לא עוד שחקן שאמור לקבל דקות בגרביץ' טיים, ובטח הזרים שאנחנו נכיר אותם, גם אנחנו נכיר אותם לאט לאט, אתה יודע, עשינו עבודות בית מפה עד הודעה חדשה, אבל בסופו של יום צריך לקבל אותם פה על המגרש ולהבין מה נכון ומה טוב למי. אנחנו מקווים שה-DNA הזה יתאים לאורן ונקבל את המקסימום.
תשמע, מי שימשוך הכי הרבה תשומת לב זה בנט, אין פה חוכמות, זה once in a lifetime מגיע.
אבל צריך גם לדעת לשחק.
בסדר, בסדר.
אתה יודע, עם שחקן פנים ברמה הזו.
אני לא רואה שמשנים את צורת המשחק בשבילו. תשמע, זה קודם כל מבחן שלו, בן אדם הגיע הזמן ש...
הגנתית הוא יכול לשנות הרבה מאוד דברים. אתה הבין עם המניפות שיש לו והגובה ובאמת...
אני חושב שבאמת אנטוני יהיה אולי הדבר הכי, הכי מעניין בכל הסיפור הזה, כי באמת מדובר בבחירת דראפט ראשונה, והרבה ענייני תקשורת מסביב.
ראית אותו בעיניים?
אני עוד לא ראיתי אותו בעיניים. אני עוד לא ראיתי אותו בעיניים, אבל... כן, אני עוד לא ראיתי אותו בעיניים, אמרתי לכם, יש את ענייני הבידודים וענייני הקורונה, כך שאנחנו מחכים באמת שהוא יהיה איתנו למגרש. וגם אותו.
כל החבר'ה שלך, אתה רואה מה קורה במכבי, כל החבר'ה שלך מחוסנים, אלה שמגיעים. אתה יודע,
אצלנו מחוסנים, כן, אצלנו מחוסנים, אבל אתם יודעים, לא חסר מקרים שגם מחוסנים נדבקים
ויוצרים
סיטואציות.
צריך גם לזכור שזה, שבארצות הברית זה לא רק פייזר, זה גם ג'ונסון וכל הדברים האלה. וזו זריקה אחת עם אחוזי הצלחה.
למה אתה הולך רחוק? מכבי תל אביב ביטלה את ההשתתפות בשני הטורנירים. תשמע, זה
מחוסנים וזה בעיה. וזה עולם שאנחנו מתמודדים איתו כבר שנה וחצי, ואם נלך אחורה לפני שנתיים, במרץ 20, שבנינו והצלחנו והתקדמנו עם קבוצה באמת באמת טובה, זה נקטע לנו באמצע, וחיים וכבר לומדים לחיות לצד הדבר הזה. אני באמת מאחל גם לנו וגם לכדורסל הישראלי, ובכלל לכדורסל ולספורט, שהדבר הזה איכשהו יהיה בשליטה ולא ישפיע על שום תוצאה, שום משחק ושום דרך של קבוצה, וזה יהיה הכי יפה.
כן. יותם, קודם כל שנה טובה, בשורות טובות, בריאות, כל הדברים האלה.
בהצלחה, הצלחה שלכם עושה את כל העניין בליגה.
צריך פה, אתה יודע, צריך פה כמה קבוצות מצליחות, אתה יודע, כי אם אין שחקן ישראל, לפחות תהיה הצלחה של מועדון.
כן, אמן, שנהיה בריאים ותהיה עונה שקטה, זה הכי
בטוח. המון תודה.
ביי.
תודה לכם, ביי ביי.
אהלן וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
אז בעקבות באמת חמישה אנשים במכבי תל אביב וארבעה שחקנים ואיש צוות שנמצאו חיוביים בבדיקת PCR, בוטל אתונה וכפריסין, ומכבי צחק נגד אילת ובני הרצליה כהכנה.
כן, אתה יודע, דיברנו על זה השבוע שמכבי תל אביב מלכתחילה הייתה מהקבוצות שמייתו לקבוע לעצמן משחקי הכנה, ויש קבוצות ביורוליג עם 10-11 משחקי הכנה, וגם הליגה שלהם מתחילה לפני היורוליג לפעמים.
מזכיר שהיורוליג מתחילה כאן ב-30 בחודש, משחקים
מבין נכים. כן, 4 שבועות בדיוק, ומכבי תל אביב עוד לא קיימה משחק אימון אחד, למעשה אימון בסגל מלא היה לה רק ביום שני, האימון הראשון.
תן לי שנייה רגע לחתוך אותך, לקטוע אותך, נבחרת ישראל יורדת למחצית במשחק מול הונגריה בכדורגל, כמובן מול הונגריה עד גיל 21, 1-0 לנבחרת, שער של סתיו נחמני בנגיחה דקה 33, נצחת הונגרים זה כבר טוב, כן ארלה?
כן, גם זה. אז מכבי תל אביב מתחילה קבע לעצמה בסך הכל 6 משחקי הכנה, כולן מול יריבות מחול, ובסוף השבוע הקרוב הייתה אמורה לצאת לאתונה, אז 4 מתוך 6 משחקי הכנה כבר בוטלו, כי היא לא תהיה בטורניר בפיראוס, וכמו שאמרתם, היא לא תהיה בשבוע הבא בקפריסין. עוד שבועיים אמורה להיות שוב באתונה לטורניר ינקופולוס, שנכון לעכשיו היא אמורה להגיע אליו. באיזה מצב היא תגיע ובאיזה כושר, אם בכלל, אנחנו כמובן לא יודעים. אז כדי באמת לצבור איזשהו זמן אוויר לפני פתיחת היורוליג, שכל ההכנה ככה מקרטעת ומטורפדת בגלל ההתפרצות הזאת, אז קבעו שני משחקי הכנה בארץ מול הפועל אילת ובני הרצליה. לא בדיוק הקבוצות ברמה שאנחנו נראה את מכבי תל אביב משחקת מולה ביורוליג, אבל זה עדיף מכלום במצב שאליו
נקלעו. עד כמה שאני זוכר, מכבי תל אביב בסך הכל עברה את העונה שעברה בסדר, מבחינה רפואית. ודווקא ספרופולוס במסיבת העיתונאים לפתיחת העונה שעברה, אמר שהפקטור הכי חשוב להצלחה, המשתנה שהכי חשוב להצלחה בעונה שעברה, יהיה קודם כל הבריאות. ותראה מה זה, עוד לא הספיקו להגיד שקרובינזון, כבר המכה מגיעה. אבל יכול להיות שבדיעבד יתברר שזה הגיע מוקדם, וזה יכול לפתור שחקנים חשובים מהידבקות נוספת במהלך העונה.
יכול להיות, תשמע, יש את זה כל כך לקורונה בכל התחומים, יש כל כך הרבה השפעות, זה מפתיע בכל כך הרבה תחומים, גם בעניין הזה, תשמעו, אתם זוכרים הקהליכים בתחילת העונה שעברה, שהייתה לה התפרצות ממש בתחילת היורוליג, והיא התייצבה, אז עוד, עוד לא שינו, בהתחלה עוד לא שינו את החוק, והיו לי קבע הפסדים טכניים לקבוצות שלא יוכלו להופיע, אז הם הוצאו עם 6.5 שחקנים ששחקני ספסל, וקיבלו בראש, וגמרו את העונה כבר במחזור החמישי בערך. ותחבו את זה על הגב עד היום בעצם שכבר כל המועדון קרה. אז יכול להיות, שמכבי תל אביב עכשיו 10 ימים, ממה שאני שומע, השחקנים מרגישים טוב, זאת אומרת, לא סובלים מתסמינים, כן. ויכול להיות שאתה יודע, יסיימו את הבידוד ויחזרו לפעילות והכל בסדר. אנחנו כן מכירים מקבוצות אחרות ומהניסיון, שבהרבה מקרים השחקנים אחרי שהם יצאו מהמחלה, ילקח להם זמן לחזור לכושר, לא רק בגלל עניין הבידוד והעובדה שאתה יושב בבית, אלא בגלל כל מיני סייד אפקט, אז קשה להעריך מראש איך הדבר הזה ישפיע. ברור שברגע שהם כבר ייצאו מזה וכבר יהיו זה, חצי קבוצה שכבר אין סכנה, לפחות לכמה חודשים, שהיא תדבק, זה בטח לא רע.
על הכיף, קרה לי. המון תודה.
בריאות, בריאות.
בוא ננצל גם זה, להגיד לך באמת שנה טובה, בשורות טובות, בריאות.
גם לכם, שנה טובה ומתוקה.
שמור על עצמך, שם בבתי הכנסת. אתה יודע, אני לא אומר את זה ביטרוניה, אתה יודע, כי יש גם מופעים שהם לא בדיוק דתיים, עם 12 אלף איש, בלי מסכה או עם 8,000.
יש אופציה להתפלל בחוץ.
אז אני אומר שישמור עליו.
זה יפה. שישמור עליו. אז בדיוק היום התחלנו
לתחמים
את התפילות בפארקים.
יפה מאוד.
בקיצור, תתרגם ושמור על עצמך, תודה. חזרנו. ניר לוי, ספורט אחר, אתה עלה, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אתה פרשם במשחק של איטליה מול בולגריה, ספורט 4, ערוץ 54, הערב החל מ-9.35, תחילת משחק 9.45.
נכון.
איטליה, למי ששכח כבר, רק לפני כמה חודשיים, הייתה אלופת אירופה. מה שנקרא, זכתה באליפות אירופה.
כן, זכתה באליפות אירופה, אפשר להגיד די במפתיע, כי בתחילת הטורניר, לא נתנו לה הרבה סיכויים, אבל מנצ'יני עשה עבודה נהדרת, הן בבחירת הסגל, הן בפילוסופיית המשחק, שלא הזכירה לנו כל כך איטליה מטורנירים קודמים, זו הייתה איטליה התקפית, איטליה יוזמת, לוחצת, שזכתה ביורו בצדק.
ומה אנחנו נגיד על בולגריה? זה כבר לא סטויצ'קוב.
בולגריה, כל היתרון פה לאיטליה במשחק הערב. בולגריה עם רוב השחקנים מגיעים מהליגה המקומית, נבחרת שלא התחברה לא ברמה מספיק גבוהה, גם בבית השיגה נקודה אחת בלבד. איטליה כאן ביתרון עצום על פני בולגריה, וכל תוצאה פרט לניצחון איטלקי משכנע תהיה הפתעה.
יפה. אז יש לנו פייבוריטית, אפשר לצפות להפתעה?
לא, אני לא חושב שאפשר לצפות להפתעה, כי האיטלקים אלופי אירופה, האיטלקים מגיעים עם שחקנים שנמצאים בחושר מצוין, שפתחו טוב את הליגה, אם זה באיטליה, בצרפת, ג'וניניו בצ'לסי שלא מספיק שזכה באליפות אירופה עם איטליה, גם זכה בגמר ליגת האלופות עם צ'לסי, אז בכלל היה לו קיץ חלומי. ואתה יודע, גם אינסיניה מנפולי, אימובילה, שחקנים טובים, איכותיים, שרוצים להמשיך להוכיח למנצ'יני שמקומם בהרכב הראשון, ואני צופה ניצחון איטלקי משכנע.
על הכיף הכניר, תודה.
ערב טוב, להתראות, חג שמח.
גם לך שנה טובה, בשורות טובות. אנחנו עכשיו עם יפה דדון, אמו של עמי. שהשיגה מדליה שלישית, מדליית זהב ושנייה בספרינט ל-50 מטרים חופשי עם סי פרלימפי, 37 שניות, 21 מאיות השנייה. שלום יפה.
שלום, ערב טוב.
אני מבין שאתם מה שנקרא במצב של אין גבול לאושר.
כן, ממש כיף לנו, מאושרים בשבילה, מתמחים מאוד.
תחרות ראשונה שאתם לא איתו, נכון? או שבקורונה הפסדתם עוד תחרויות?
בקורונה הייתה אליפות אירופה במדרה, בפורטוגל, וגם לא יכולנו להיות בה. אך התחרות האחרונה שהיינו בה הייתה בלונדון 2019.
תגידי, מגיע השלב שהם מתרגלים?
מתרגלים למה?
למדליות?
לא נראה לי, עדיין לא. הם פעם ראשונה, זה אולימפיאדה ראשונה. אז עכשיו הוא כבר אלוף אולימפי. זה לא יודעת אם אפשר להתרגל לזה.
אבל הוא גם ילד צעיר, אריה, הוא בן 20.
אני יודע. השאלה, האם לפני שנסעו, את ראית או הוא הרגיש שהוא הולך לשחק אותה בענק?
תראה, שהם היו לפני 3 חודשים באמת באליפות אירופה, אז ככה שהוא הגיע הביתה, כתבנו מטרות ומה הוא היה רוצה בו ומה הוא רוצה לשפר, והאמת היא שהוא קלה, יפה מאוד. הוא יודע מה הוא יכול, הוא מכיר את היכולות שלו.
כן, הוא סימן מדליות זהב?
כן. יחד עם זאת, אבל כשאתה מגיע לשם, כשהוא מגיע לשם, כמו שקרה לו במקצה הראשון, שהחליף לו היד ופסלו אותו, זה דברים שלא לא צפויים, והיה לא פשוט לקבל את זה, היה לו מאוד מאוד קשה. אבל זה הספורט, דברים קורים, והוא רים את הראש והמשיך קדימה, ואני ממש צריכה בשבילו.
מה הוא עושה חוץ מהשחייה, על אף שאני מישהו שוחה באמת 6 שעות ביום?
נכון.
ובעלך סיפר לנו 6 שעות ביום, והוא ממש מקצוען על פי כל פרמטר. צריך רק לספר לאלה שלא יודעים או לא נחשפו שהוא לקה בשיתוק מוחין כאשר היה תינוק, והצליח על אף המגבלות להגיע לשפיץ הפרלימפי. מה הוא עושה חוץ מזה?
החלום השני של עמי הוא להתגייס לצבא. כבר מחכה לו תפקיד בחיל האוויר, קרוב לאילן,
שיוכל
להמשיך לצפות, כמתנדב, הוא מתנדב, עמי פטריות, מאוד מוכתר שוב לו להתגייס לצבא, וזה החלום השני שלו. רוב הזמן הוא במים, חדר כושר, אוכל טוב וישן, וזו הייתה שנה מטורפת כזו של תחרויות ואימונים, המאמן שלהם מאוד קשוח, ולא ויתר להם, אז רוב הזמן זה היה באמת סביב זה. הוא עשה כבר פסיכומטרי, הוא מפנים גם ללמוד מתישהו,
במצבו הגופני הוא יכול לנהוג או שאתם צריכים לנהוג אותו לבריכה?
הוא כבר נוהג, יש לו רישיון כבר לפני שנה, הוא נוהג, זו הייתה גם ככה שאיפה שלו להיות עצמאי, הוא מצליח לנהוג איתה מאוד, ואני ממש שמחה בשבילו ובשבילנו, כי זה באמת היה קשה.
איפה אתם גרים?
בקריית אתא.
בקריית אתא.
יפה, עכשיו אני מבין שבאמת עם התהילה, עם 3 המדליות, עם 2 מזהב, הוא הסתובב בהרבה מאוד מרכזי ספורט של אילן במכוני ספיבק למיניהם, כדי באמת להמריץ ילדים עם מוגבלויות להגיע לספורט, לשחייה או כל ענף ספורט אחר. הוא נכון לזה?
כן, הוא כבר אמר, ספורט הוא סוכן חברתי. ואני חושבת שילדים שראו אותו, אני חושבת שזה יעורר השראה וכן יעבור מוטיבציה.
לא רק ילדים מוגבלים, גם ילדים, את יודעת, בריאים שרואים מה אפשר לעשות על אף המוגבלות, את מבינה, מקבלים השראה.
מסכימה בהחלט, היינו, גם היה איזה רעיון באחד מהכלי התקשורת, ו... הכתב חזר אלינו והוא אמר שפשוט הטיפו אותו הורים שגרים רחוק מאילן חיפה וביקשו את מספר הטלפון כדי להגיע ולנסות, להתנסות עם ילדים עם מוגבלות.
עכשיו אני רוצה שתאמרי לי איך מבטאים את שם משפחתכם, דדאון או דדון?
כעיקרון זה דדון, שההורים של בעלי הגיעו ארצה הוסיפו להם פעלת וככה זה נשאר. אז דדון, דדון.
הבנתי. לא, כי את יודעת, אנחנו לא רוצים לטעות בשמו של אדם.
אלוף אולימפי.
אלוף אולימפי גם, את מבינה, עם שיאים ועניינים.
אני מבינה את הבלבול.
כן, עוד ישאלו אותנו מהעולם, ואנחנו לא נדע, עכשיו אנחנו יודעים. אנחנו נספר להם גם על פקידי הממשלה, את מבינה שכאשר הגיעו, מה עשו להם עם ה... אתה רואה? לא, לא, פולנים התעללו, אריה.
זה מפחד, ותשינו לכולם שמות משפחה. כן, כן. תורידו, תצרו.
כן.
תגידי, אני, מה שאני שומע מכולם זה הערצה למאמן. את יודעת, אחת התופעות, כן, אחת התופעות שאני לא אוהב זה הורים שמתערבים למאמן באימונים. אז ברור שהוא סמכות וכן הלאה ועובד איתם כבר שנים וכן. את יכולה להגיד לנו כמה מילים על המאמן הזה?
בוודאי, יעקב הוא מאמן קשוח. קשוח מאוד, יש לו את הדרך שלו, ואני מאמינה הוא מקצועי, סופר מקצועי. והוא כמו אבא שני לעמי, ואני חושבת שהייחוד שלו, ויש הרי כמה סוגי נכויות בנבחרת ישראל, הוא יודע פשוט להתאים לכל אחד, כמו כפפה ליד. הוא יודע את הגישה של כל אחד מהם, הוא יודע מה הצרכים של כל אחד, הוא מכיר את החיים האישיים של כל אחד ושל המשפחה, ואני חושבת שזו יכולת מאוד מאוד טובה ומקצועית, שעוזרת לו באמת ליצור קשר אישי וטוב עם כל אחד מהספורטאים.
שמי, מה אני אגיד לך?
מה אני אגיד לך?
זה מרגש כל יום מחדש.
ואני
כל
מקווה...
פעם, כל פעם אני אומר לך, אני אומר לעצמי, שמע, מדליה זהב פה, מדליה, זה, הסיפור הזה, אתה רואה, יש שיטה, יש דרך, יש תוצאות, זה מרגש ברמות.
לך, אני רק מזכיר לך שבאמת כל המשלחת האולימפית הביאה מריו 16, 3 מדליות ארד. והם חשבו שזה כישלון, זאת אומרת, זה היה הסיכום המקצועי שלהם, ותראה מה, מנסו הרבה חששות למשחקים האלה, ותראה מה הם עושים בבריכה, בבריכה לא הייתה, לא היה זהב, מ-2004.
וואלה.
ומהתול 2004.
אני חושבת שיש הד עכשיו יותר חזק, מכיוון שערוץ הספורט לקח את השידורים, ובאמת אנשים רואים שבאמת אנשים מוגבליות באמת יודעים ספורט. אני חושבת שבשנים קודמות היה קצת זלזול, אולי אפילו היום עדיין יש.
לא, לא זלזול, היה בורות, היה חוסר מודעות.
תראי, שלא יודעים, שאתה לא נחשף ואתה לא יודע, כמו הרבה דברים במדינה בפרט ובעולם בכלל, אז זה לא עובר מתחת לעין. עכשיו רואים ונחשפים, מתרגשים, והכל יפה.
נכון.
יפה.
אני גם רוצה להגיד עוד דבר, שאני חושבת שבמעט תקציב, באמת, תקציב מאוד מאוד דל, יש באמת יוצאות תוצאות יפות ומעולות וגדולות. אז באמת נשמח שמדינת ישראל תיתן יותר תקציבים בשביל הספורטאים שלנו.
גם אנחנו מקווים, קודם כל אנחנו שמחים שישבו להם את הפרסים, לספורטאים האולימפיים.
ככה זה עובד בישראל. קודם צריך להצליח, כן. ואז מגיע הכסף.
לא, גם אין פה כן. שיטה, אין פה שיטה. אנחנו סקנים, יפה, אנחנו מכירים הכל. אין פה שיטה. את מבינה, עוד תלפנו במדליה הראשונה, את מבינה של יד, ואחרי זה נרגעו, היה להם דברים אחרים. אל תבני על פוליטיקאים. אבל אנחנו מאחלים לכם באמת שנה טובה, ובריאות ובשורות טובות, ואינשאללה עוד הרבה הישגים של עמי.
אמן, תודה רבה, שנה טובה גם לכם.
שנה טובה.
ולכל עם ישראל.
תודה רבה.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
חזרנו. טניס עכשיו, עמית נאור. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, רון, ערב טוב, אריה.
אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס, ג'וקוביץ' מגיע לסיבוב השלישי, 32. מנצח את אולגר ויטוס ועולה שלב. שוב הוא השאיר מערכה מול הדני שהוא 145 בעולם, אבל אתה יודע איך אמרת אתמול, הוא מתנהג יפה אז הוא נותן מערכות.
ברון, אני חייב להגיד לך לפני איזה מילה אחת. ראיתי את המשחה של עמי דדון והתרגשתי ברמות שאני לא יכול להסביר לך את זה. ואני חייב להגיד לך שזה פשוט, הבחור הזה אף על המים, זה משהו בלתי רגיל. ואיך אומרים, אני רק שאלה קטנה, טלפון מהוואי הוא קיבל כבר?
לא, הם בדיוק היו בדרך, הם בדיוק היו בדרך.
אין, זה, יש להם, איך קוראים לזה לטלפון הזה?
טלפון האדום.
לא, כזה על נטען, נטען כזה. נגמר לו הטלפון.
בכל מקרה, תשמע, כן, נובק בסדר, מי שאתמול באמת עבריק, זה מדוודב שנראה פנטסטי, זה נראה מצוין, אבל הסיפור אתמול היה שיטפונות, תשמע, ניו יורק מוצפת, והמגרש המרכזי הוא צף שם בצורה בלתי רגילה, אבל עדיין יש שם שילוב מאוד יפה של חבר'ה ותיקים כמו בטיסטה וכמו שוורצמן שעושים את העבודה, וגם הצעירים, מדוודה ורובלה, ונראים טוב מאוד. יש ורב, יש טורניר מעניין בטיים.
תשמע, בסוף כל הסבב הזה, הרי אנחנו החובבנים, אנחנו מתרכזים למעלה בשפיץ, וזה נראה כאילו הופיע בלי מתחרים, ג'וקוביץ'.
זה בווימבלדון נכון, אבל זה לא קורה פה, וזה גם לא יקרה בטורניר הזה, כי תשמע, זה מתחיל להתמלא. זאת אומרת, הפירמידה מתרחבת, נכון שזה אולי לא אותו עניין של הביג טרי של ג'וקוביץ' פדרר נדאל,
אבל עדיין הרפיקים שם, והחבר'ה הצעירים עושים עבודה, יש שם גם גיל ביניים שהוא לא רע, אתה יודע, עם חבר'ה מוברטיני, חבר'ה בני 25, וזה שדומיניק טים בחוץ, יש עניין, יש שם איזה 8 שחקנים, שכל אחד מהם יכול ביום מוצלח, להעיף אפילו את ג'וקוביץ'.
אבל אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על זה, שזה בשלוש מערכות, אטום משלוש.
גם בחמש,
אטום מחמש, יש לו יתרון עצום.
הוא לא בא מוכן אבל הפעם, אל תשכח, הוא לא בא מוכן אחרי האולימפיאדה, הוא לקח את ההפסקה, ומה שנקרא להתאושש, לא שיחק אף טורניר, הוא יותר פגיע, גם משחק, אתה יודע, אני שחקן 140 בעולם, שחקן עולה, שחקן בן 18, שהתפרק גופנית בסוף, מערכה שלישית רביעית, כל השאלה זה אם נובק יחזור לפורמה שראינו אותו בעולם גרוס ובווימבלדון. אם הוא יחזור לפורמה הזאת, אז הוא ייקח את האליפות. אם לא, והוא יהיה על 70% קלאץ', אז אחד הרוסים יעיף אותו.
אני יודע, השאלה שלי היה וכן יצליח, באמת יגיע למספר הפנומנלי של 21 תארי גרנד סלאם, האם למשל הוא ייקח חופש כדי לנוח לדוגמה את סוף השנה, את המאסטרס ואת אוסטרליה?
אין לו סיבה, כי אין הרבה טורנירים עד סוף השנה, הרי אסיה התבטלה, יש את אינדיאן ווילס, ואז יש את האולמות באירופה, אז לא יותר מדי קשה, והוא גומר את השנה הראשון, והכל בסדר, ואוסטרליה זה המגרש הביתי שלו עם 8 או 9 תארים, כבר שכחתי, התחיל ב-2008 נגד טונגה, כך שאם הוא לוקח את ה-21 הזה, הוא יעצור איפשהו ב-24. אם הוא לא ייקח את זה, אתה יודע מה, כל העולם יחכה שזה ייגמר בטקו, ואז יהיה הרבה יותר לחץ עליו.
בוא נגיד שזה לא, המספרים הם לא חזות הכל, אבל בסדר, אנחנו פה.
לא, לא, בשבילו כן, אבל בשבילו כן, כי הרי הוא לא הגדול מכולם בעיני אף אחד.
נכון.
מבחינת הרמה, ורק המספרים הם מה שיעשו אותו הגדול מכולם. אז בשבילו זה ג'וקוביץ' נגד כל העולם, מוטיבציה בלתי רגילה, בשבילו מזה חי, מזה הוא נושם, וכיוון שאני רוצה שהוא...
טוב, כמו שאנחנו זוכרים את רוד לייבר בזמנו עם הראשון שעשה 4 גרנד סלאם.
אנחנו זוכרים את רוד לייבר?
אני כן.
תגיד, תקשיב, יש לנו זיכרון לטווח ארוך. לא זוכרים מה אכלנו בבוקר, אבל את לייבר אנחנו זוכרים. על הכיפק, עמית, המון תודה. נשתמע בראשון.
שנה טובה.
שנה טובה, ביי ביי.
כן, חזרנו, ארי, אין לי הרבה זמן, אבל אני חייב להתקן אותך בפרטיה, אמנם זו פרטיה שעולה מיליארדים, כי ככה מנהלת הליגו בכדורגל רוצה, איך קוראים למאמן הפועל הפולה במשחקה הביתי, אנחנו מחזור שני, שיהיה היום ב-8:30 נגד רמת השרון, תן לי את שמו.
מי זה?
אתה יודע מי זה?
לא.
אתה יודע איך קוראים לו?
לא.
מאמן ראשי, עדיין מחפשים.
עדיין זה שם פרטי ומחפשים שם משפחה. מה אתה אומר?
כן, עדיין מחפשים.
יש זמן, לא בוער.
לא בוער. היה שם את רומן זולו, אבל הוא התפטר, פוטר, אני כבר לא זוכר.
לא ונגולו.
הם עדיין מחפשים. אתה מבין, זה ליגה מקצוענית, אתה מבין שאתה מנהלת, אני מחזיק את המסמך של המנהלת.
עזוב אותך מהשטויות, חבר'ה, שיהיה לכם שנה טובה, ותשמרו על עצמכם, כדי שתהיה גם שנה הבאה, ולכו להתחסן, ואל תקשיבו לאידיוטים.